עכשיו ב-103 FM ספורט עם שרון דודוביץ' ואריה מליניאק.
טוב לכם, ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים לספורט. אנחנו יום שני עם עוד תוכנית ויש איזשהו ריח באוויר, יש איזושהי תחושה של יוני כמו שיוני אמור להיות. יש את הרולאן גארוס מסביבנו, יש אוטוטו עוד 5 ימים את היורו, האולימפיאדה כבר מעבר לפינה, וכאילו לא הייתה קורונה, כאילו הצלחנו לצאת מהברוך הזה, לפחות אנחנו, אם לא העולם. אריה, מה העניינים?
על מה אתה מדבר?
אני לא יודע, מה נשמע? בצלך הכל רציתי להגיד מה נשמע, אז אמרתי...
איזה רולאן גארוס, איזה משה גרוס.
אז מה מדליק אותך בימים אלה?
זה לא יהיה שמדליק. אני למשל מתאמן למצעד הדגלים.
אתה הולך?
אם יחברו את זה מצעד הגאווה, אז אני רוצה לתפוס, אני לא אעשה פעמיים לירושלים.
אבל דווקא לא טוב לך שביטלו.
תשמע, אתה אוהב אקשן?
אני אוהב אקשן, אבל לא מהסוג הזה.
טוב, אז תחכה לציוס שלי בסוף התוכנית, אני אתייס לגבי מצעד גלי.
טוב, אנחנו, יש לנו המון המון עבורכם היום, אנחנו נדבר על הרכש החדש והמאוד מעניין, וגם שוב נושא לדיון אפילו ערכי משהו בפועל באר שבע, דור מיכה כמובן שם, מחר נבחרת ישראל, אנחנו גם נדבר על הכדורסל הישראלי, על ה-NBA, על ההצגה המטורפת אתמול של לוקה דונצ'יץ', שאני בטוח שיש לך הרבה מה לומר על זה.
הוא גם כמעט ישראלי, הוא שיחק נגד מכבי תל אביב.
הוא שיחק נגד מכבי תל אביב, והאמת שהוא פעם שראיתי אותו באינסטגרם עם שיר של עדן בן זקן נוסע באוטו.
תגיד,
יש יותר ישראלי מזה?
מה, יש פינה עיתולית בתוכנית?
לא, אני רציתי לגמרי, אני רציתי. אבל אני רוצה לספר לך משהו אחר, איפה שאנחנו נכנסים לעניינים.
יכול להיות שתגיד לי שעדן בן זקן ראתה את המשחק של דונצ'יץ'.
אתה לא מאמין לי.
הוא עם שיר של עדן בן זקן.
אני אשלח לך לינק עוד מעט, תראה באינסטגרם שלו, הוא שם בסטורי, הוא נוסע באוטו, שומע שיר של עדן בן זקן.
עדן בן ג'ון דונצ'יץ'.
בדיוק. טוב, תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו אחר. קצת כיף, אבל קצת גם עצבים, כמו שאתם אוהבים. אתמול נערך לו גמר אליפות אירופה לנבחרות צעירות בכדורגל, עד גיל 21. זה נערך בסלובניה והונגריה, זה היה בלובליאנה, אפילו היה קצת קהל. גרמניה מול פורטוגל. סבבה? גרמניה, גמר שלישי של הברציפות, זכתה שוב. משחק, אמנם רק 1-0, אבל משחק חבל על הזמן, באמת כמה כישרונות, אנחנו הולכים לראות את השמות האלה גם בשנים הקרובות בכדורגל העולמי. עכשיו אני לא מדבר איתך על גרמניה שזה גמר שלישי של הברציפות והשיטה הגרמנית ומתחילים מלמטה והכל אותו דבר, עזוב, לשם אני כבר יודע שלא נגיע. הלכתי לוויקיפדיה וראיתי שבפורטוגל יש 10,600,000 איש בספירה האחרונה שנעשתה. זה כמה בישראל יש?
למה אתה צריך ללכת לוויקיפדיה? אתה לא יודע שפורטוגל זה פחות או יותר כמו ישראל?
אני רוצה מדויק.
פורטוגל, הולנד, בלגיה, יוון, זה הכל מדינות באותו מזמן.
ופורטוגל זכתה ב-2016, אבל בסדר, אתה אומר, יש להם עילוי כמו רונלדו, וגם היה קצת שם מזל, אוקיי. הנבחרת הזו, העומק, מה שעושים שם באקדמיות, בפורטו ובנפיקה ובספורטינג, ויש שם, אפשר לעשות פורטוגל א' ופורטוגל ב', גם בבוגרת וגם בצעירה. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, אני לא, אוקיי, אני לא רוצה להיות פורטוגל, ויש לנו דברים אחרים, ויש לנו מלחמות על הראש והכל בסדר. אבל עשירית מזה, חמישית מזה, משהו לעשות שיהיה דומה לזה? לא, שום דבר.
אני מצטער מאוד לאכזב אותך.
תמיד אמרו שאנחנו קטנים מדי כדי להצליח, אבל לא, אנחנו כבר לא כאלה קטנים.
לא, לא, לא. אנחנו עושים?
מה?
מה, מה?
קצת גלים?
לא. אמנם לא בכדורגל. 3 אליפויות אירופה בכדורסל עד גיל 20. נכון. 3 פעמים הגענו לגמר, רצופות, ופעמיים לקחנו. אז אני אומר, אתה יודע, נורווגיה, אני לא יודע מה יש באוויר או במים בנורווגיה, הם טובים בכידון. מה יש להם? מה, מבנה גוף של הוויקינגים הוא מתאים לכידון? איך זה יכול להיות שהם עד היום? יש עניין שמסורת, מדינה קטנה, אם אתה שואל אותי, צריכה להתמחות באותם דברים. אתה יודע מה? בג'ודו ושייט,
אנחנו טובים.
למה?
היום
למה?
אנחנו
נעקוב. מה, יש משהו בגן עם היהודים? אין.
אנחנו נעקוב, אם אנחנו, יש לנו אולי עוד מדליית ארד מאליפות עולם, אבל עוד פעם, זה נורא, נורא נהניתי אתמול, אבל אמרתי עצמי, רגע, איך יכול להיות שפורטוגל באותו סדר גודל כמו שלנו, ואנחנו אפילו לא קרובים משלנו, נדבר גם קצת.
אתה יודע מה, ההפך, המסקנה צריכה להיות הפוכה. לבטל את הכדורגל בישראל.
למה?
להנעתנו שנשחק.
אבל אתה אומר,
אם אתה רוצה,
ההישגי.
למה? בוודאי. לא נמאס. אם 50 שנה או יותר, אתה רואה זה לא עובד ולא עובד ולא עובד. לא ביורו, לא במונדיאל. אין בעיה, שישחקו. מי שטוב, שישחק באירופה. פה ישחקו איזה ליגה חובבנית.
ארי, אתה לוקח חברות, לפעמים כושלות, ואתה אומר להם, רגע, בוא נעשה א', ב', ג', ד', ועל פי דרך כזו, נעשה ונצליח.
נו.
אי אפשר לקחת את החברה הכושלת שנקראת אולי הנבחרות הישראליות, ולעשות מזה משהו יותר טוב?
לא, בישראל עושים הייטק. למה לא מייצרים מכוניות? אפשר גם לייצר, אנחנו החלטנו,
גם חיסונים שמעתי את זה,
מכוניות וחיסונים נקנה בחוץ, והייטק נעשה בו. תשמע, לא צריך להיות טובים בכל דבר, ואנחנו, במה שאנחנו טובים, צריכים להשקיע. עכשיו, להגיד לך משהו, 1,000 מדליות אולימפיות בשייט, לא יהיו כמו עלייה אחת למונדיאל בכדורגל.
זה כנראה,
אלה החיים.
זה כנראה האימפקט.
אלה החיים.
אנחנו ממשיכים לאהוב.
אני גם בעד כדורגל וכדורסל, אבל צריך להסתכל גם למציאות בעיניים. אי אפשר להגיד, למה אנחנו לא כמו פורטוגל? מה יש במים בהולנד? מה יש באוויר בבלגיה? שהם כל הזמן מייצרים שחקנים. אני לא יודע למה. אני לא יודע את התשובה. אתה יודע את התשובה? גם לא.
אני יודע את השאלה.
אני עוד לא שמעתי, לא מאברהם גרנט, לא מאלי גוטמן, המוחים הכי גדולים, שיסבירו לי למה לא יוצאים פה שחקני כדורגל.
טוב, תכף נדבר על שחקן כדורגל. אספר לכם שעורך היום את המשדר שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, ובדיגיטל ג'וני דוב. טוב, החדשה.
אורחים של תוכניות ספורט יוצאים. יוצאים בישראל, הם טובים.
זה אפשר לייצר עוד
מאוד. אין ספורט.
טוב, החדשה הגדולה של היום כמובן דור מיכה ישחק בעונה הבאה בפול בר שבע, המון לבטים, המתנה, אולי היה שם עוד ניסיון לחזור למכבי תל אביב, ננסה להבין את זה, אבל הוא חתם לשנתיים, אופציה לעונה שלישית.
חייבים להיות לבטים.
לבטים.
אתה לא יכול להחתים אחד כמו דור מיכה ולהגיד לא התלבטתי.
בוא נשמע על הלבטים הללו ובוא נאמר שלום וערב טוב לסוכנו של דור מיכה, רונן קצב. שלום רונן.
ערב טוב.
מה שלומך?
מצוין, מה איתכם?
התלבטת?
התלבטת עם לעלות לשידור?
לא, שאתם מזמינים אני עולה בכיף, אין לי בעיה.
יופי. אני אגיד את זה כך, מה היו הלבטים של דור לגבי ההחתמה הזו?
אני לא בא לי להרוס לכם את התוכנית.
תרוס את זה.
אבל הידיעה הזאת לא נכונה.
לא היו לבטים, זאת אומרת ברגע שהייתה...
לא, לא. הידיעה הזאת לא נכונה.
מה זה לבטים? הלבטים הם לא של...
הוא לא חתם בבר שבע ולא סיכם בבר שבע.
הוא לא חתם ולא סיכם?
האם אפשר להבין ממך שהוא גם לא ישחק בשנה בבר שבע?
אני יכול, יש לו חוזה בקפריסין והוא לא חתם ולא סיכם בבר שבע.
זאת אומרת...
על אחריות המפרסם.
לא, זה כן. אז מה מונע כזה כרגע מזה לקרות?
שיש לו חוזה בקפריסין.
בקיצור כסף. צריך שלם להם.
לא, לא, אתם כולם מעבירים אותו כל הזמן, אתם בידיעות שסיכם וכמה. הוא בקפריסין, לא הייתה שום פנייה לקבוצה בקפריסין. זה נכון שיש קבוצות שמתעניינות בו, אבל יש לו חוזה בקפריסין. והוא לא סיכם בשום מקום ולא חתם בשום מקום.
יותר מזה, כבר היו ידיעות על כך שחלק מהחזרה שלו תלווה במה שנקרא מכתב התנצלות, פומבי.
גם שמעתי את זה, שכאילו התנצלויות ושכבר ילך לעמותות, לא יודע על מה מדובר, חברים, סליחה שאני
עורף
את החגיגה.
בהרבה מקומות. אז בוא תעשה לנו סדר, אני מניח שהייתה פנייה מהפועל באר שבע, אני מניח שזה עדיין תחת משא ומתן, השאלה הגדולה, האם זה כרגע נעצר מבחינתכם, או מבחינת הקבוצה שבה הוא נמצא?
באר שבע לא פנו לקפריסאים כדי לרכוש אותו, ושהוא יעבור לבאר שבע, יצריך לפנות לקפריסאים.
ואני, מה הרצונות של דור לחזור לשחק בישראל? כי זו עונה הייתה בקפריסין, אנחנו יודעים, אפשר לומר, אולי עונה מעולצת אחרי מה שהתרחש בקיץ שעבר, אבל השאלה הגדולה, ויצאנו גם לראות משחקים, עונה פחות מוצלחת של דור שם בקפריסין.
ברור שהיציאה הייתה מעולצת, גם של דור וגם של עומר, אצילי. זה לא היציאה, זה היה גליה, בוא נודה, אולי להם ברירה, אבל סך הכל דור מאוד נהנה בקפריסין, הוא לקח גביה, שיחק, אולי המספרים לא היו אדירים, אבל הוא כן היה דומיננטי בקבוצה וחשוב. פתח כמעט בכל המשחקים, ויש לו חוזה לעוד שנה בקפריסין.
תגיד לי, אם אנחנו מדברים, יש לי אליך שאלה, משהו שאני לא מצליח להבין. האם יש איזה פרוצדורה קבועה, כשקבוצה רוצה שחקן שחתום בקבוצה אחרת? האם מותר לפנות לשחקן? האם היא חייבת לפנות קודם לקבוצה? האם יש איזה משהו מסודר? האם יש סנקציות נגד קבוצה שפונה בניגוד לה...
שאלה, קודם כל שאלה מצוינת.
איך לא שאלו את זה עד היום?
איך לא פתחנו את התוכנית עם השאלה הזאת?
לא, כי אפשר מעלות... העניין הוא שכולם אוטומטית מעבירים שחקנים, אבל יש חוזר וצריכים לכבד אותו. אני אגיד לכם את זה יותר מזה. לפי החוק, גם שחקן שהוא חופשי ויכול לחתום, הקבוצה שרוכשת אותו, רוצה לחתים אותו, צריכה לפנות לקבוצה האחרונה שלו ולבדוק באמת שהוא חופשי כמו שהוא מציג את עצמו. זאת אומרת, יש פה איזו התנהלות פרוצדורה, זה לא כל אחד עובר חופשי על הנעלן.
מה שאתה אומר, מכיוון שאני לוקח את מה שאמרת עד עכשיו, ואתה אמרת שעדיין לא פנו בכלל לקבוצה הקפריסאית, זה אומר שגם לא ניהלו מסע ומתן עם השחקן או עם הסוכן שלו.
לא, זה אני לא אגיד שלא ניהלו, ואני לא אגיד שלא ניהלו יותר מקבוצה אחת. לא ניהלו, אלא פנו לשאול מה האופציה להביא אותו. ואז אתה אומר, הוא תחת חוזה, ואם אתם רוצים, תפנו לקבוצה בקפריסאית.
אבל אני חושב שמה שאריו מנסה להבין, למי קודם פונים? זאת אומרת, לסוכן?
פונים לשחקן כדי להבין את המעמד שלו. והם מקבלים את התשובה, וברגע שהם מקבלים את התשובה, גם אם הוא חופשי אמורים לפנות לקבוצה ולבדוק, וגם אם הוא לא חופשי, אתה פונה לקבוצה ונותן הצעה. במקרה של דור, זה הרבה יותר קל, כי יש סעיף שחרור כתוב, הוא יכול...
סעיף שחרור שמה עלותו 100,000 או שאני טועה?
100,000 יורו, לא, אתה לא טועה, 100,000 יורו, אבל
צריך עדיין
לפנות לקבוצה, לא פנו לקבוצה.
אז זאת אומרת, פתיחת השיחה, ישר אמרתי כסף, אמרת, לא, לא, 100,000 יורו, נגמר העניין.
כן.
כן, אבל גם זה שיהיה 100,000 יורו, השחקן צריך
להסתכן בבאר שבע,
וזה לא קרה.
אבל רגע, בוא נעשה שנייה סדר, רונן, הרי אנחנו מכירים את העולם הזה, זה לא סתם קורה שפתאום בכמה וכמה מקומות, זאת אומרת, לא עיתונאי אחד שאפשר זה, אומרים, סיכם בהפועל באר שבע. דור מיכה סיכם בהפועל באר שבע. השאלה, האם נערכו כבר שיחות עם דור, שמבחינתו, אם וכאשר הפועל באר שבע פונה לקבוצה הקפריסאית וסוגרת, אז כן, הפועל באר שבע היא האופציה הראשונה של דור כשהוא חוזר לישראל.
עוד פעם, אתה משתמש בהרבה מילים שחלק, אתה יודע מה זה האופציה הראשונה, הוא לא סיכם בבאר שבע, הוא יכול גם לסכם במכבי תל אביב, או במכבי חיפה, הוא לא סיכם.
מכבי תל אביב דיברו איתכם?
לא, אבל עוד פעם,
אז הוא לא יכול לסכם.
מי שמכיר אותי, אולי פחות אתם מדברים איתי בשוטף כעיתונאים, אבל הרזומה שלי שיש לה הרבה שנים, אני גם לא מדבר כל כך הרבה לפני שדברים קורים, זאת אומרת, אני לא חושב שזה נכון לנהל את הדברים האלה בתקשורת. אני רק מאשר שלא נסתה פנייה לקפריסין ושלא הגענו לסיכום עם באר שבע.
זאת אומרת, זאת אומרת שהמשפט שאני מקריא אותו...
זה כן.
מאיפה?
מהאתרים, כן.
או מהאתרים. דור מיכה ישחק בעונה הבאה בפועל באר שבע, עדיין לא נכון.
עדיין לא נכון.
הלאה, אחר לבטים והמתנה שנבעו בעיקר מכך שעוד קיווה לחזור למכבי תל אביב, לא נכון.
לא, אולי הוא עדיין מקווה.
אני לא יודע מה
התוכן, לא קראתי את התוכן של הידיעה.
אני מקריא לך.
לא, אבל זה, אתה יודע, אני לא הולך לאשר כל מילה שעיתונאי כותב, אמרתי את הדברים
לא, אני לא בא אליך בטענות אני מנסה להראות איך מפרסמים ידיעה שאין בה מילה אחת נכונה הוא לא ישחק עדיין זה לא נכון שהוא ישחק בהפועל באר שבע זו אחת האפשרויות אחר לבטים והמתנה שנבעו בעיקר מזה שעוד קיווה לחזור למכבי תל אביב, אתה אומר זה בכלל לא קשור ללבטים והמתנה, פשוט לא פנו לא אליו ולא אל הקבוצה
ואז הסגר הקשר לשנתיים.
והוא סגר...
רגע, סגר הקשר לשנתיים, ואם אופציה לשנה שלישית, אולי האופציה לשנה שלישית נכונה.
אולי נכון.
אולי רק האופציה.
משהו צריך להיות בסוף נכון, אבל אני אומר, כל הבסיס של הידיעה, צריך להיות מבוסס על זה שבאר שבע הגיע להבנות עם קפריסין,
אוקיי.
שבא וזה לא קרה.
אז בוא ניכנס לעולם שהידיעה שבאמת עדיין שום דבר לא סוכם ויש עוד גורמים. תנסה טיפה לנסות לתת לנו את התמונה מבחינתו של דור, מה רצוי, האם רצוי מבחינתו קודם כל לחזור לישראל מבחינת הרצונות שלו.
אוקיי, אני אענה, אני אנסה להיות פחות ספקולטיבי, כי אני גם לא להיות ספקולטיבי.
זהו, ספקולציות יש לנו מספיק, אני אסבר קצת לדברים קונקרטיים.
בדיוק, ושוב, זה מוטמע במה שיקרה ובמה שיהיה, וזה עניין יהיה בו, כי סך הכל, כמו שאמרתי, הוא עבר תקופה מאוד טובה בקפריסין, הוא נהנה להיות שם ולשחק שם, הוא הכיר את אשתו לעתיד, היא הייתה איתו כל התקופה שם, הוא היה מאושר, אני חושב שהשקט הזה גם עשה לו טוב, הגליה הזאת שאני קורא לה היא מצד אחד כאילו קשה, מצד שני נותנת לשחקנים את השקט טיפה לחזור למיקוד ולחזור לעניינים. אז לא כזה רע להיות בקפריסין, חבר'ה, בוא נדייק.
רוב האנשים משלמים בשביל חופשה בקפריסין, הוא עוד קיבל כסף.
אולי בחופשה הוא עבד ועבד טוב, אבל כאילו צריך הכל להיות שם. זה לא איזה, זה עונש, כאילו המחשבה שאתה חייב ללכת כי אתה לא יכול לשחק בקבוצה בישראל, אבל זה עשה לו רק טוב, ובסופו של דבר יש לו חוזה שם. צריכים לראות בסוף מה יקרה.
אבל כשהוא ראה בחצי שנה האחרונה את עומר שחוזר לישראל, שבוא נגיד החשש שהיה לגבי איך הוא התקבל בחזרה אחרי הפרשה, שבסך הכל, אתה יודע, וגם הצליח מקצועית, אז אולי זה מגרד לו גם לחזור כמו עומר לישראל, כי בסך הכל להציל איזה שיחק יפה מאוד בחצי שנה האחרונה.
אצילי חזר לישראל, כי משיקולים מסוימים, גם בו וגם גם את דור, בסופו של דבר זה הבית שלו, זה המקום שלו, זה יותר טבעי להיות פה מאשר נגיד באותם תנאים בקפריסין, זה באופן טבעי, אבל לרגע לא, הם לא, אתה יודע, לרגע זה לא עניין של, כמובן שזה מתחבר לפרשה, היציאה שלהם מפה בכלל, אבל טוב, אז גם אתה יודע, יש לי קטע שאני מאוד זהיר במילים שלי, כי גם מצד אחד אני חושב שהגיע הזמן לעזוב את הפרשה הזאת אחורה, הם יצאו זכאים, אני רואה את כל הדעות, אני רואה את מגוון העונשים שנותנים להם למרות שהם יצאו ללא אשמה, תישאר שנה, תחזור, תתרום פה, תשים כסף. כל אחד יש לו, כל אחד שופט בישראל.
אתה אומר שהם לא, הם לא צריכים, זאת אומרת...
לא, אני אומר שבסופו של דבר... שתבינו, הגליה מהמדינה שלך ונזק כלכלי עצום, הם הרוויחו הרבה פחות מאשר מכבי תל אביב. יכול להיות שלמישהו מסוים זה אומר, זה מספיק העונש הזה מבחינתם. אני ראיתי גם באיזה מקומות מישהו שאמרת שדור יישאר שנתיים ואז יחזור למכבי. כל אחד קובע את העונשים שלהם בצורה מאוד קלה על המקלדת או ברמקול, אבל צריכים לבוא ולהתקדם הלאה, כי באמת צריכים גם להבין שהתיק נסגר מחוסר אשמה, לא חוסר
ראיות. באמת אפרופו העניין הפרשה, רק אתמול באמת זה צף מחדש עם הרעיון של דור פרץ בידיעות אחרונות, ואנחנו רואים יותר ויותר כדורגלנים, גם ממכבי תל אביב, מישהו בכיר מאוד כמו דור פרץ, שעוד מעט מסיים חוזה, או כבר סיים, והם די, אתה יודע, אנחנו שומעים עוד ועוד כדורגלנים ש, אני אגיד את זה כך, מגינים על, על, על דור ועומר, או נמצאים בצד שלהם, במובן הזה שהם אומרים, הם נהגו בהם ביד קשה מדי.
בוא רגע נשים את דור ועומר בצד. אנחנו צריכים לחשוב ולדבר בינינו, מה באמת ההתנהלות הנכונה כשיש מישהו שהוא חשוד במשהו? האם זה כבר שלב שצריך להעיף אותו מעבודתו? האם זה שלב שצריך לחכות ולברר את העניין עד הסוף? לראות באיזה צורה זה נסגר? וזה בעצם אולי מה שדור אמר, הוא אמר, דור פרץ, שהוא אמר, זה היה מהיר מדי. זה היה מהיר מדי, זו דעתו. דעתי גם, דעתי אמרתי מההתחלה שאני חושב שצריך היה לתת להם את חזקת חף מפשע, עד שהם חפים מפשע כמו שהם יצאו.
אם כי הדיון אבל שנערך הוא לא באמת ברמה הפלילית, הוא דיון ברמה המוסרית, אני חושב ככה, לפחות אני שומע את זה.
כן, אבל אתה יודע מה, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים לי עניין מוסרי, ואני מבין, אבל בוא נסכם שאף אחד מהם לא ידליק מסורה ביום העצמאות, אבל הם שחקני כדורגל, ובכל העולם יש כל מיני דברים, אני לא מצדיק כלום, ואני לא בזה כדי להצדיק משהו. אבל זה מה שהם יודעים לעשות, הם שחקני כדורגל.
תשמע.
אז מה הם אמורים? לא שחק כדורגל יותר?
רונן, אף אחד לא אמר שלא צריכים לשחק כדורגל יותר, שחקנים כבר עשו דברים.
יש כאלה שאמרו.
אבל בסדר, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל זה לא ייגמר מעצמו, עד שהם עצמם לא יתייחסו לזה פעם אחת, ויגידו, אם הם חושבים, טעינו, טעינו. אם הם חושבים שהם פגעו, שהתנצלו.
אבל אתה טועה פה, ידידי, הם אמרו את זה 3-4 פעמים כבר.
כן, אני לא
זוכר. פשוט שוכחים את זה אחרי חודש-חודשיים. הם אמרו כבר, לא היינו, היה פה, הם אמרו את זה. זה נכון שהם לא התנצלו בפני הנערות, כי הם לא חושבים שהם צריכים להתנצל בפני הנערות, אבל הם התנצלו על ה... על הסיטואציה, על המצב, על עוגמת הנפש, על כל האוהדים. הם עשו את זה יותר מפעם אחת, אבל זה לא יספק פה אף אחד האנשים, כי פה כולם תליינים ומנסים כמה שיותר להעלות האנשים על הגרדום ולתלות אותם, אז זה בסדר.
טוב, רונן, אז תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נחזור אליך אחרי שדור יחתום בהפועל באר שבע.
בדיוק.
רונן קצב, סוכנו של דור מיכה, תודה רבה.
תודה, ערב טוב, ביי.
טוב, תראה, אריה, תודה. אני מאוד מעריך את אורנן קצב, וכיף שהוא עולה, לכל אחד יש את האינטרסים שלו להגיד.
מה זה? ברור שהוא מדבר מפוזיציה.
אנחנו פה מדברים כמעט מדי יום עם יניב תוכמן מוואלה. אהלן יניב, מה שלומך?
מה קורה שרון?
רגע, אני שומע אותך, שמעתם אותו טוב?
כן, אולי כפול, אבל טוב.
מה? לא שומעים טוב?
בוא תעשה לנו איזה סדר.
שומעים, שומעים.
מה קורה עם דור מיכה?
כן, קודם כל צריך לעשות סדר עם רועי גורדנה, כי יש בדקות האחרונות, וגם אגב שחקן שמיוצג לא על ידי רונן אמנם, אבל על ידי גילת קצב, שזה אותו דבר, אז זה דווקא היה מעניין אם רונן היה אומר לכם אם הוא באמת חתם או סיכם או סגר לשנתיים בהפועל באר שבע. אני אגיד לך מה, תראה, יש איזושהי בעיה בנושא, אם אתה זוכר, של דמי ההשבחה, שצריך לשלם, וזו אחת הסיבות שמיכה לא הגיע גם בינואר. שחקן שיוצא לשחק בחול, לא יכול לעשות סיבוב פרצה כל כך מהיר, אתה מבין? ולחזור לארץ לשחק בקבוצה אחרת. אחרת היו עושים את זה, אתה יודע, יכלו גם לעשות את זה באותו חלון לצורך העניין.
כנראה שלא.
שחקן היה עוזב ביולי, והיה לחול, והיה חוזר כעבור חודש וחצי, וחותם בקבוצה אחרת בארץ, ואז היו ככה נפטרים מהדמי השבחה. אז לכן אני אומר, הסיפור הזה של הדמי השבחה, כנראה זה הסיפור שרונן, שהוא אגב אדם, שאני מאוד מעריך, והוא אחד הסוכנים היותר זהירים. אני אתן לכם סתם דוגמה, שהייתה לי עם, דרך אגב, כרגע רושם לי מישהו המקורב לגורדנה, לא חתם, כלום, שטויות, כבר השבוע אומרים סגר.
עוד בלון.
אז לא, 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 לא בלון בכלל, אני מניח שהוא יהיה בסוף בהפועל באר שבע. יש אריה, לא צריך להתרגש, כן? אנחנו,
לא, אתה דיברנו היום חלק עכשיו.
מהתקשורת, אריה, אתה לא היום, אתה שנים חלק מהתקשורת.
אבל לקחתי, אנחנו... סליחה.
רגע, אריה, תן לי שנייה.
לקחתי ידיעה שהתפרסמה היום, עברנו אנחנו... שורה שורה והכל חרטה.
לא, 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 ממש לא, ממש לא. אנחנו בתקשורת אוהבים, אתה יודע, להקדים קצת את הדברים. עכשיו, מה זה להקדים קצת? יש, אתה יודע, כשסוכן סוגר שחקן והולך וחותם איתו את החוזה, אז צריך לעבור על הסעיפים וצריך לתת לרואה חשבון לעבור על החוזה וצריך לתת לעורך דין לעבור על החוזה, ויש אלף ואחד דברים עד שהשחקן חותם. אנחנו, כן, הריפורטרים, בשלב כזה או כמה ימים קודם, נכתוב שהוא סיכם, שהוא סגר. מבחינת הסוכן זה עוד לא שם. אני אתן לך דוגמה. אתן לכם דוגמה מבן שר, שחקן שרונן גם הסוכן שלו. לפני שבועיים להערכתי, משהו כזה, לקראת סיום העונה, בן שר איטיס לקפריסין, לניקוסיה, את עורך הדין עידן כסיף. עורך הדין עידן כסיף הוא עורך הדין שעובד עם משפחת קצב, הוא עורך דין, הוא גם סוכן בעצמו, הוא הטיס אותו לשם כדי לשבת עם הנהלת ניקוסיה, עם הבורד של הפועל ניקוסיה, כדי לסגור על התרת החוזה לעונה הבאה. אתם זוכרים שלבן שר היה חוזה לשנתיים בהפועל ניקוסיה.
כן.
לאורך העונה הזאת, המוסר התשלומים של הפועל ניקוסיה היה רע מאוד, הוא רצה לעזוב בסוף העונה הזאת, היה לו חוזה לעוד עונה, כשאני דיברתי עם רונן ואמרתי לו שאני יודע שהוא יתיר את החוזה, אז רונן בצדק מבחינתו אמר שזה עוד לא נכון. למה עוד לא נכון? כי יש עוד דברים לעבור, ויש פיוטות לאוויר, ויש עוד חתימות, והוא צודק מבחינתו. הוא עם הניסיון שלו, עם הקילומטרה שלו של בערך 30 שנה, הוא אחד הראשונים שהיו כאן סוכני שחקנים, הוא ראה כבר הכל, וזה בסדר, זו זכותו. אנחנו מבחינתנו יודעים שהדברים סגורים עם הפועל בר שבע מבחינה כספית עבור דור מיכה, הוא מבחינתו יודע שכל עוד אלונה ברקת לא שילמה את ה-100,000 יורו לאנורטו זיספה מגוסטה, הדברים עוד לא סגורים. למה לא שילמו עדיין? הרי זה כולה 100,000 יורו, זה לא הרבה כסף.
נכון.
הסיבה העיקרית, עוד הפעם, להערכתי, קשורה בנושא הזה של דמי השבחה. יש כנראה איזשהו תאריך שאותו צריך לעבור, כדי שאפשר יהיה לשלם את הכסף במלואו, ולא להתעסק עם מכבי תל אביב, שיכולה לבקש דמי השבחה עבורו. וזה הסיפור העיקרי פה.
הבנתי.
וזה בסדר גמור, גם מבחינת רונן. עכשיו, לעניין הזה שאתה הקראת מתוך הכתבה שלי, האמן לי, אני לוקח
את זה. אה, זה אתה, לא ידעתי אפילו מאיפה לקחו את זה.
אה, אוקיי. האמן לי, האמן לי שאני לא כותב סתם את הדברים.
בדיוק. אני לא, רונן אמר, זה, יש לכל אחד את האינטרס שלו, אני לא אומר ש...
ברור, ברור, לא, 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 אני מדבר, שרון, שנייה, שמעתי, הייתי על הקו. אני מדבר בעיקר על הנושא הזה, שמה שאריה קרא, על הקטע הזה שדור מיכה התעכב בגלל שהוא רצה לחזור למכבי תל אביב. זה, זו לא רק האמת לאמיתה, דור מיכה, כן, בתוך תוכו היה מאוד רוצה לחזור למכבי תל אביב. אבא שלו קובי מיכה בתוך תוכו היה מאוד רוצה לחזור למכבי תל אביב. הם בטוחים, כן, שדור מיכה צריך לחזור למכבי תל אביב. אבל זה לא קורה. אתה רואה שמיץ' גולדר לא נותן את האור ירוק כדי לחזור. נעשו פניות מפניות שונות, דרך ברק יצחקי, דרך אחרים בתוך מכבי תל אביב. מיץ' גולדר בקנדה לא מוכן לקבל את זה. אני אומר לך, יכול להיות שאם מיץ' גולדר היה בא לפה פעם אחת העונה, ודור מיכה יכול היה לשבת איתו בארבע עיניים, יכול להיות שהוא היה סולח לו. זה ילד שמגיל 6 משחק במכבי צפון, עבר את כל המחלקה, עבר את הכל, הוא גם לא היה נשוי, הרי הוא גם לא היה נשוי בסיפור הזה.
יניב, 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 אתה בונה פה מגדלים באוויר, בן אדם.
על מה?
אני אגיד לך, אתה כותב ידיעה, אתה אמור לדווח על עובדות. אם מיץ' גולדר היה בא,
לא,
ואם הוא
רגע,
היה
לא, פה לא,
נהנה...
לא,
אני מסביר לך למה...
אני אעזור לך, תוכמן, שנייה. אבל אם, אם השחקן ומשפחתו מנסים מסביב לגרום לכך שמכבי תל אביב תסיר את החומות, לנסות לרקח, מדברים עם א', ב', ג', במטרה להגיע לראש הפירמידה, אז זה אומר שהבן אדם כן יש לו לבטים, זה אומר שהבן אדם כן מחכה.
זה הידיעה, בוודאי. נכון. אני מתפלא לך, זה חלק מהידיעה, זה ההסבר... למה הדברים לוקחים יותר זמן?
רגע, בוא, תוכמן, אני רוצה
רגע, לקחת... רגע, כמה דמי השבחה עלולים להינזק הפועל באר שבע?
אני לא יודע את הסכום.
תלוי כמה לדעתך הוא משובח.
אני לא יודע את הסכום, אני אגיד לך גם יותר מזה. יש פה גם פרשנות, הבנתי פרשנות משפטית. אני דיברתי עם ארבעה סוכנים שונים. כל אחד אמר לי משהו אחר. יש סוכן שאמר לי שברגע שהעונה הסתיימה בכפריסין, אין יותר מחויבות של דור מיכה בדמי השבחה. יש סוכן אחר שאמר לי שסופרים שנה קלנדרית. יש סוכן אחר שאמר לי שזה 10 חודשים. בגלל זה לדעתי יש פה איזושהי בעיה, ראינו אותה גם בינואר. הרי דור מיכה דובר, שרון אתה זוכר,
כן.
דובר שהוא יבוא כבר בינואר להפועל באר שבע.
רגע, אתה יכול להסביר לי משהו יניב? בכל הידיעה לא הזכרת את הדבר החשוב ביותר.
שמה?
דמי השבחה.
נכון. אלה דברים ששמרתי לכם.
יפה. אני רוצה לקחת אותך קדימה, אבל אני רק אסגור את העניין של דור מיכה, ולא אמרתי את זה. אני יצא לי לשדר העונה ליגה כפריסאית, גם בספורט אחת, כמה משחקים של דור מיכה. בלשון המעטה זו הייתה עונה לא טובה של דור מיכה. זו הייתה עונה לא טובה של דור מיכה, יצא לראות, הוא לא היה כמו שאנחנו מכירים ממכבי תל אביב. בוא נעבור הלאה.
אגב, יכול להיות, אגב שרון, יכול להיות שמה שאתה אומר, אני לא בטוח בזה, אבל יכול להיות שאם הוא היה נותן עונה ענקית, יכול להיות שהיה מישהו במכבי תל אביב שהלוחד...
נכון, אתה יודע, השאלה אם שווה להם להסתכן...
כדי לנסות להחזיר אותו.
בדיוק, להסתכן עם כל מה שעשו. הלאה, בוא נעבור מדור מיכה לדור אחר, דור פרץ, פה באמת יש לבטים, פה באמת יש הצעות, ופה באמת אנחנו לא יודעים מה קורה.
אנחנו יודעים א', שמכבי תל אביב יכולה להשאיר אותו. אני מעריך שאם מכבי תל אביב הייתה מציעה לו כחצי מיליון יורו נטו, חוזה שהיא כבר נתנה בעבר לשחקנים כמו איתן טיבי, כמו עומר אצילי, כמו דור מיכה, אני לא מדבר כבר על ערן זהבי שהרוויח למעלה ממיליון יורו נטו, היא יכולה להשאיר אותו. דור פרץ, כן, הוא שחקן הכי חשוב במכבי תל אביב. אני לא מבין אגב איך יכול להיות שהם לא עושים עוד צעד לכיוון הזה, כי הוא רוצה להישאר. אגב, תמוע בעיניי, כן, אבל הוא כנראה, אתה יודע, יש לו נפש רכה.
אני אגיד לך מה אני שמעתי מחשבות שלו, תגיד לי אם זה נכון. זאת אומרת, לדור פרץ יש מחשבה שאם זו אחת מליגות הביניים, שאנחנו תמיד הורגלנו ששחקנים ישראלים יוצאים, ואמרנו, רגע, זאת תהיה מקפצה, למשל, בלגיה, או קבוצה לא גדולה מדי, נגיד בפורטוגל, שלא בטוח שזה מה שיקדם אותו, כי זה, וזה כמרמה כמעט עובדתית, בבלגיה, עם כל ה-50-60 שחקנים שיצאו לשם, אף אחד בסופו של דבר, אפילו רפאלוב שהצטיין מאוד בבלגיה והוא נשאר שם כי טוב לו, אף אחד לא עשה את קפיצת המדרגה לאיזושהי ליגה בחירה אחר כך. אז אולי דור פרץ אומר לעצמו, כן, בסוף שנות ה-80, כן. אז אולי דור פרץ אומר לעצמו, או שאני הולך לאחת הליגות הגדולות, או שאני מקבל כסף יותר טוב במכבי בתל אביב.
הכל נכון. יש גם כתבה או פיצ'ר שהכנתי, שקראתי לו, למה הוא לא מחליט. אתה תראה את הדברים, ומה שאתה אומר אתה גם צודק, זה חלק מהעניין. יש למעשה כמה דברים. אחד, זה הצעות, כאילו, אלמנט אחד, זה הצעות מקבוצות מרכז טבלה ומטה בליגות נחשבות. מה זה ליגות נחשבות? איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד.
חמש הבחירות, כן.
יש כנראה, אני חושב באנגליה הוא לא יכול לשחק, יש בעיה.
אין לו רישיון עבודה בגלל כמות ההופעות בנבחרת.
כמות ההופעות והעובדה שאנחנו לא מדורגים גבוה כנבחרת, זה יותר בעיה מבחינת ישראל או מבחינתו. הדבר השני זה באמת מליגות, כמו שאמרת, ליגות שלא כל כך מלהיבות אותו, והוא לא בטוח שהוא יוכל להתקדם נעלה, שם יש כנראה הצעות קצת יותר טובות, באזור ה-500-600 אלף יורו נטו, וזה גם כן לא הכי מלהיב אותו. ויש כנראה, אתה יודע, את ההצעה, לא כנראה, יש את ההצעה ממכבי תל אביב, שהיא סדר גודל של 350-380 אלף דולר, שאולי זה, בטח לקיץ הזה, אולי זו ההצעה הכי מרשימה ששחקן יקבל, כן? דור מיכה, למשל, ממה שאני מבין, אמור לקבל בהפועל באר שבע קרוב ל-300 אלף דולר, אז נגיד דור פרץ יקבל במכבי תל אביב 400 אלף, אבל זה עדיין הדולר מאוד נמוך, אריה בטח יודע, הוא מתעסק בדולרים, הדולר 3.25 לדעתי, דולר נמוך.
אני רק יורו.
אתה רק יורו, אתה בלימונים.
בטח לקראת היורו הקרוב.
אז לכן ההצעות, שרון, מה לעשות? אתה רואה, ההצעות הן טובות, אבל עדיין לא באה ההצעה שהוא אמר לסוכן שלו, אבי נימני, את זה אני רוצה. זה עדיין לא נמצא, אתה מבין? יכול להיות שזה יגיע, הוא נמצא כרגע בליסבון, הוא מקבל את ההליך של הדרכון, היום היה בשגרירות, מחר הוא צריך להיות בקונסוליה, רביעי חמישי, בזמן שהנבחרת תשחק נגד פורטוגל, הוא הרי שוחר מהמשחק, הוא יקבל את הדרכון שלו, אולי זה גם אמור לפתוח לו את הדלתות, למרות שבלוז כל ההצעות שהוא קיבל היו גם תחת זה שהוא אמור להיות שחקן עם דרכון אירופאי, אז זה לא אמור לשפר במיוחד. הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית של דור פרץ, צריך להגיד את האמת, הוא לא חלוץ. חלוץ נמדד בגולים. הוא שחקן אדיר, כן? אני אומר לך עוד הפעם, הכי חשוב למכבי תל אביב, אני לא מצליח להבין איך מכבי תל אביב לא עושה עוד צעד, כי בניגוד ליונתן כהן, שיש לו חוזה עד 2024, ורוצה בכל מאודו לעזוב את מכבי תל אביב, דור פרץ, שמעת אותו, שרון, אתה יודע כמוני לזהות את הדברים, לא עוזבים כל כך מהר בית, לא הגעתי עדיין לפיק. אתה יודע איזה משפטים הוא אמר במשחקים האחרונים? משפטים שזעקו לגולדר, אני רוצה להישאר, תשאיר אותי מיץ', אבל אני לא מצליח להבין, איך יכול להיות ששחקן כזה...
כי מכבי תל אביב גם עושים שטויות לפעמים.
אני אתן לך פרסום ראשון, תוכמן יחד איתך, ופה אין אף אחד שיגיד רגע היה, לא היה, מדליית ארד לישראל באליפות העולם בג'ודו, אוקיי, גפן פרימו במשקל עד 52 קילוגרם.
זה אליפות עולם.
זכתה אליפות עולם.
זה לא גרנד סלאם ולמן סלאם.
לא, ולא אליפות אירופה שיגידו בה עם היפנים והיפניות. אליפות עולם, בחורה בת 21, גפן פרימו, גם היה לה השנה קורונה, וזה מדליה ראשונה בקריירה, באליפות עולם, אחרי שזכתה לפני חודש במדליית ארד באליפות אירופה, רגע לפני האולימפיאדה. פה אף סוכן לא יעלה ויגיד שלא היה. הנה, זה עובדה.
אפילו לא משה פרימו.
בדיוק. בסדר, אז כל הכבוד, אולי אנחנו גם נרחיב על כך בהמשך. יניב תוכמן, תודה רבה.
תודה. תודה לכם, ביי ביי.
ביי ביי, להתראות. טוב, אז כל הכבוד לגפן פרימו, ואנחנו ננסה גם טיפה לשמוע על כך בהמשך. אבל אנחנו רוצים להישאר בכדורגל. מחר יש משחק של נבחרת ישראל, היא תנסה לגרום, זוכר שדיברנו על פורטוגל? זה משלים מצוין מה שדיברנו בהתחלה. פורטוגל מחר מול ישראל, הנבחרת הבוגרת, אבל okay. פורטוגל נערכת לקראת היורו, אנחנו מתכוננים להמשך מוקדמות המונדיאל, וגם יש כעניינים בישראל שאנחנו נרצה לדבר עליהם. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לשלומי ברזל, ראש אגף ההסברה בהתאחדות לכדורגל. אהלן שלומי.
אהלן, ערב טוב לכם, רק תיקון אחד.
ביום רביעי המשחק.
בוא ניקח... איי, 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 תגיד לך שמחר בטוח לא נפסיד.
בוא נה, כל אחד שאני מעלה היום, אריה, כל אחד שאני מעלה היום אומר שאני אומר משהו טעות.
אתה יודע, אם היינו...
בוא, אולי אני אלך וזהו.
אם היינו
מרענים... שהם יעלו וישדרו את התוכנית.
אם היינו מרענים את תוכמן לפני רונן קצב, לא הייתי מעלה את הקטע הזה.
אבל אתה מבין, הרי תמיד אנחנו אלה שיורדים עליהם. אנחנו תמיד יורדים עליהם. אז עד שיש להם הזדמנות, תתפוס אותנו בקטנות. הנה, הרווחת שלומי, כל הכבוד.
מצוין.
טוב, דבר קודם כל, טיפה רק על, באמת על המשחק בעוד יומיים, ישראל מול פורטוגל. אני לא יודע אם שמעת את תחילת המשדר שלנו, ודיברנו על גמר אליפות אירופה לנבחרות צעירות שנערך אתמול, על גרמניה מול פורטוגל, אמנם גרמניה ניצחה 1-0, אבל דיברנו על פורטוגל, יצא לי לשדר את כל משחקי הנוקאוט בשבוע האחרון, והעומק והאושר של פורטוגל, ואז אתה פתאום נזכר, יש להם כמעט אותה כמות אנשים כמו בישראל, ואתה אומר, איפה אנחנו ואיפה הם, ולמה לא אנחנו? קצת, לא מדבר גמר אליפות אירופה קצת. אז אנחנו, אני יודע שבמשך המון שנים בהתאחדות לכדורגל ניסו ללמוד מהשיטה הגרמנית, היה גם שיתופי פעולה רבים, גרמניה זכתה אתמול פעם שנייה בשלוש אליפויות האחרונות, יש אולי סיכוי שנלמד קצת מהפורטוגלים, כי הם יותר בגודל שלנו.
יש לנו מאמנים דוברי גרמנית.
אנחנו נסים ללמוד מכולם, ואתה יודע, אני באמת לא מסוגל, נדמה לי גם אחרי שני עשורים בהתאחדות לכדורגל, להסביר למה זה לא מצליח לנו, אבל אני חושב שההבדל הגדול ביותר נמצא, אני אומר עוד פעם, אחד, עניין תרבותי בעיניי, אתה יודע, אם נלך מי הוא סביו, בואכה פיגו, בואכה רונלדו, תמיד היו להם באמת נבחרות מדהימות, בשנים האחרונות אגב, זה הפך להיות גם, הם גם שיפרו את היכולת שלהם לקחת תארים.
אני אגיד לך שלומי, אני אקטע אותך, אני אגיד, מדובר בעסק, מורתיים, מדובר בעסק. הקבוצות הגדולות שם, בנפיקה וספורטינג ופורטו, הן המרוויחות הגדולות ביותר בעולם ממכירת שחקני אקדמיה.
נכון.
ואנחנו בעסקים, אנחנו טובים.
אנחנו טובים בעסקים אחרים כנראה, כי אני אומר עוד פעם, תראה כמה שנים לקח לנו, וגם אז עשינו את זה בכוחותינו הדלים של ההתאחדות לכדורגל, להקים אקדמיה ראשונה לבנים, יש אקדמיות לנשים כבר 8 שנים בישראל, שהיה לקראת האירוח של האליפות אירופה אנדר 19 ב-2015, אם אני לא טועה, ועכשיו התחלנו עם אקדמיה, וכדי להתקדם אנחנו נצטרך עוד לפחות 10 אקדמיות, כדי להתחיל באמת לעשות צעדים משמעותיים, נצטרך מגרשים, וכמובן נצטרך להגדיל את מאגר השחקנים שלנו, כי אם תיקח את פורטוגל, 10 מיליון תושבים פחות או יותר מה שתתקלתי פעם אחרונה, אני מניח שאחוז האנשים שרשומים כאן לכדורגל, משחקים כדורגל, הוא מעל 100-200 אלף, 300 אלף אפילו, זה סדרי גודל, שמתוכם אתה מבין למה אתה יכול להתחיל להצמיח יותר ויותר, שחקנים יותר ויותר כוכבים.
אז בוא אני ארגיע אותך, באיגוד הכדורסל החליטו ללכת בכיוון הזה, והקימו אקדמיה, והייתה אקדמיה הטובה, ויצאו גם כמה שחקנים, עד שהקבוצות התארגנו, מה לעשות, אתה מתחיל את הקריירה במחלקות נוער, הפסיקו לשלוח
לאקדמיה
של האיגוד. הייתה אקדמיה לגבוהים
פעם, אתה זוכר?
אבל הייתה לזה השפעה מצוינת, אתה יודע למה? כי בשביל לפתות בחזרה את השחקנים הטובים להישאר באגודות, האגודות הקימו אצלם אקדמיה. אז אני חושב שהאקדמיה בהתאחדות יכולה להיות דבר פנטסטי.
שלומי, אחרי המשחק מול מונטנגרו, הופעה טובה, ניצחון, אתה יודע, אומנם נבחרת שהיא לא קרובה לפורטוגל, אבל אנחנו שמחים על כל ניצחון. לקראת יום רביעי, פורטוגל, בוא תכניס אותנו קצת למה שקורה בנבחרת, והמטרות במשחק הזה באמת לקראת המשך מוקדמות המונדיאל.
תשמעו, יצאנו לשני משחקי ידידות, פורטוגל אחת הנבחרות הטובות יותר בעולם, מונטנגרו מספר 64 בעולם, אנחנו אי שם באזור 88, רצינו להשיג, אני חושב, שתי מטרות מרכזיות בהתכנסות הזאת, רצינו קצת שהנבחרת תחזור להיות ביחד אחרי תקופה מאוד ארוכה, ותקופה די בעייתית, צריך להגיד את זה בכנות, עם הרבה רעשי רקע במדינה בכלל, וחלחלו גם כמובן לנבחרת, אני חושב שהצלחנו, אני בטוח שניצחון נגד מונטנגרו יצר אווירה עוד יותר טובה. לקראת פורטוגל, אני חייב לומר לכם, כמי שהסתובב כאן קצת היום,
לא ברור לי מה אנחנו הולכים לפגוש בדיוק. אריה היה המאמן היחיד מבין כולנו בשיחה כאן. אני לא יודע איך מאמן נערך למשחק של משחק ההכנה האחרון לקראת היורו. הוא שומר את הכוכבים שלו, הם משחקים בעצימות נמוכה יותר. ברגע ששחקנים עולים, לא משנה מה ההוראות שנתת להם, הם יצאו לשחק כמו משוגעים. אני באמת לא יודע לאיזה כיוון זה יכול להתפתח. גם המשחק התקיים אגב ללא קהל בפורטוגל. אוקיי, אז זה משנה את השיקולים של המאמן, את מי הוא מרכיב, את מי הוא לא מרכיב. הם שיחקו עם ספרד לא מזמן. כמה ימים שאנחנו חושבים ממונטנגרו, באותו ערב נדמה לי, תימו ב-0-0. אני לא יודע, אני יודע שיש התלהבות מאוד גדולה.
זה נבחרת גדולה, זה נבחרת גדולה, ונבחרת גדולה לא מתחילה לעשות חשבונות, להסתיר הסתרות.
לא, לא הסתרות, אבל כן, הם מגיעים בתחילת השבוע הבא, החל מיום ראשון, הם מתחילים את המשחקים שלהם באליפות אירופה, הם נמצאים בבית המוות יחד עם צרפת, גרמניה.
מה המשחק הראשון?
אם אני לא טועה, זה נגד צרפת. אוקיי, משחק ענק, באמת יש להם שם משחקים קשים מאוד. יצא לנו, אנחנו גם משדרים את משחקי הכנה, נבחרות אחרות. כן, יש תחלופה, זאת אומרת, אם פורטוגל במשחק הקודם שלה הייתה עם מרכב אחד, סביר להניח שהיו יותר מרכב אחר.
אין מה לשמור כוח ביום שלישי או יום רביעי.
אבל יותר מעניין אותנו, שלומי, לגבי הנבחרת שלנו. זאת אומרת, אנחנו ראינו, אני חושב שהבשורה הגדולה מאוד מהמשחק האחרון היה דווקא אבו פאני.
כן, הכניסה של אבו פאני באמת שינתה לגמרי את המשחק שלנו. אחר כך גדי קינדה הצטרף, זאת אומרת, זה היה ברור לווילי רוטנשטיינר שהוא יוצא, ובאנסמבל של השחקנים שהוא לקח הפעם, גם היו פציעות של שון וייסמן, מונס בסוף לא הצטרף, אז היה מקום פה לעוד צעירים, אביאל זרגרי, ליאל עבד הפעם, שנייה אור בלוריאן, אורי דהן, המון המון צעירים הצטרפו אלינו בהתכנסות הזאת, והיה ברור שההזדמנות הגדולה שלהם תהיה מול מונטנגרו, אני חושב שבעיקר מול פורטוגל. אתם תראו שווילי לדעתי יעלה עם הרכב החזק ביותר שלו, ולאט לאט יתחיל לשלב גם את החבר'ה האלה, לתת להם לצבור דקות, ובאמת, במלוא הכנות, זה גם סוג של חוויה, אתה יודע, אתה רוצה לגמור את החוויה הזאת איתם טוב בפה, כי חוויות כאלה הרבה פעמים יכולות גם להפוך להיות טראומטיות.
אני רק אשלים ואני אסנגר על הנבחרת. אתמול יצא לי לשדר את המשחק של דנמרק, משחק הכנה, ודרך אגב דנמרק הולכת להיות אולי המועמדת העיקרית להיות סוס שחור ביורו הקרוב. זה שהפסדנו לה רק 2-0, כפיים. אתה יודע מה?
אמרנו את זה בזמן אמת.
זהו, כן. לא, באמת, דנמרק נבחרת חזקה בצורה בלתי רגילה. אני רוצה לקחת אותך רק לחדשות מהיום, אז באמת חיכינו, מה יהיה עם אירועי הדרבי, והיום טובי התאחדות לכדורגל החליט להעמיד לדין גם את הפועל תל אביב, גם את ניר קלינגר, גם את סלים טועמה, גם מכבי תל אביב. המילים שאני ראיתי, שבנסיבות מחמירות...
מה עם סימטריה?
לא, אבל בנסיבות מחמירות. זאת אומרת, זה באמת הדרגה הכי גבוהה של כתב אישום שאפשר להגיש.
כן, עדיין צפוי, אני רוצה להיות מנוע מהשיחה הזאת, כי אני הייתי המשקיף במשחק, אז באמת יש את הדוח שמדבר בעד עצמו שלי, של השופטים. נדמה לי שהעובדות כולם ראו וכולם שמעו את אותם דברים, עכשיו התפקיד של בית הדין הוא להחליט מה האנשים הראויים, אני לא רוצה להגיד שום דבר מעבר לזה.
תקשיב, אז אני לא אדבר איתך על המשחק, אבל מעניין אותי מה תגובתך.
למשחק.
לא, לכותרת. ששחררה רונית תירוש, אני לפני הדיון, הייתי שמחה להכניס אותם לשנה.
את קלינגר.
אני חושב שהפדגוגיה, או הפדגוגית ברונית תירוש שקיימת, ותמיד תהיה קיימת, ואני מברך על זה, השתלטה על יושבת הראש בהתבטאות הזאת. זה לא התבטאות נכונה. אם טובי ההתאחדות נוצרת לשונו, אם הרמון גורמים בהתאחדות נוצרים את לשונם, כדי לתת למערכות לעשות את זה במקום הכי נקי בעולם, היה אפשר גם בלי הכותרת הזאת. אבל רונית ביותה מחנכת, אני מבין למה אני כיוונה.
בסדר, אני לא מדבר עכשיו כמבקר חינוכי, אני מדבר על זה שאם, בוא נגיד, הרי בית דין זה לא בית משפט, ואין גם בבתי משפט היום סוביודיצה. מה אתה מדבר בכלל באופן עקרוני על עניין שבעלי עניין אפילו עקיף...
היא מגינה על תצוגת השיפוט?
לא, על זה, שתגן...
הרעה שהייתה
במשחק.
דווקא לא, היא דיברה בכנות על תצוגת השיפוט.
נכון.
זה היה משחק טוב.
לא, אני אומר על... יש פה דיון שהולך לקבוע, בוא נגיד, את עתידו של קלינגר יכול להיות.
אם זה באמת כמו שהיא רוצה
שיהיה. לא יודע אם היא רוצה, איך בכלל, מה אתה אומר על זה?
אני אמרתי, אני הסכמתי עוד לפני שאתה אמרת את הדברים, אני אמרתי בעיניי זה לא היה צריך לאמר, אבל אני באמת להסיר חשש ממי שיש לו חשש, ההשפעה של רונית או ההשפעה של שלומי או ההשפעה של כל דמות בהתאחדות לכדורגל, כולל יושב ראש ההתאחדות לכדורגל על בתי הדין, היא אפסית.
בסדר גמור, שלומי, לא טעינו עוד, נכון? במהלך השיחה, זאת אומרת רק בהתחלה טעינו, לא טעינו עוד.
לא,
לא, שלא, אני לא רוצה...
לא, שרון, אתה חייב להבין, אתה חייב להבין, אתה נותן לי עוד 24 שעות שלהם לפסעתי לפורטוגל, כי זה
התעכב, זה לא כלום אחר. אולי התבלבלת, אולי באמת היום המשלישי.
על הטעויות שלנו הוא ידבר בתחנה אחרת.
על הטעות הזאת אני צריך להיות שנה בחוץ מהרדיו.
שרון, מבחינתי שיהיה בחמישי המשחק, עזוב, נו.
כן, שלומי ברזל, ראש אגף ההסברה בהתאחדות לכדורגל, תודה רבה.
יאללה, בריאו.
תודה לכם.
טוב, אריה, בחייאת, באמת, עשה לי טובה, דיברנו על פורטוגל. מה, הגזמתי? לא, 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 על הסוכן ועל הידיעה, חתם לא חתם. באמת, עשה לי טובה. נו. והחל מיום שישי, אל תדבר איתי על הדברים האלה, עד ה-12 ביולי.
על איזה דברים?
על כל השטויות האלה שיש פה אצלנו, חתם, לא חתם, הוא אמר, היא אמרה ככה, הוא עשה ככה.
את מי זה מעניין?
אז אני אגיד לך מה מעניין. מה שמעניין זה היורו. אליפות אירופה בכדורגל שנפתחת. אני, תכף אנחנו נעלה מישהו, ואני אגיד לך, אבל לפני שאנחנו נעלה אותו, למה, יעלה, למה, יעלה, אני אגיד לך למה זה כזה
יעלה
גדול.
יעלה הפדיון של בתי הקפה, אתה חושב,
לא, אני אגיד לך למה זה כזה חשוב. שלוש שנים לא היה טורניר נבחרות גדול. בשעות, היה קופה אמריקה, אבל בשעות נוחות. הייתה את הקורונה, עכשיו הקהל חוזר, משהו קורה, משהו מתעורר, ואנשים מחכים לזה, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאסף כהן, ספורט אחת, אהלן אסף.
וואו, כל כך מחכים לזה, ערב טוב, אהלן.
טוב, בוא, אתה זוכר את הפרסומות שהיה, תרגש אותי. אוקיי, תרגש אותי, בוא תסביר לי למה אני כל כך מתרגש.
איפה זה פוגש אותך?
איפה זה תופס אותך?
זה באמת הרגע, כל הזמן אנחנו מחפשים רגעים בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים של החזרה, שהטבע חוזר, החיים חוזרים, אז אם יש משהו שבאמת אתה מחכה לו פעם בשנתיים, לטורניר הגדול, אם זה המונדיאל, אם זה היורו, ובשנה שעברה זה נלקח מאיתנו, הייתה את הציפייה הגדולה הזו, להרבה נבחרות גם הייתה ציפייה, הן הגיעו מאוד מוכנות, חשבו שהן מגיעות מאוד מוכנות, ואז זה נדחה, ואז קיבלנו את כל הכדורגל הזה, שאנחנו אוהבים אותו בכל צורה ובכל זמן, אבל קצת פחות אהבנו אותו כשזה היה בלי קהל, וזה לא היה כל כך, לא הייתה את ההתרגשות שהייתה לפני כן, וראינו שמשחקים נראים קצת כמו משחקי הכנה כאלה, משחקי אימון, וזה נדחה ונדחה, והנה זה מגיע עכשיו, ועם קהל, ובהרבה מדינות שונות, שיש דברים טובים להגיד על זה, דברים פחות טובים להגיד על זה, אבל עם כל השחקנים הגדולים באירופה שמשתתפים שם,
אז נזכיר באמת ש-11 ערים הולכות לארח את היורו, היה אמור להיות 12 ערים, אבל בסופו של דבר 11, ואפרופו המשחקי החנך שאנחנו משדרים, אז יש בכל מגרש, יש כמויות שונות של תפוסה באחוזים שיכולים להיכנס, למשל אתמול משחק בקופנהגן, עד 30% תפוסה, זה יכול לעלות אבל 30%, ותשמע, אבל זה נותן עבירה, כי יש פה, אני יודע שבמשך שנים כולם אמרו שוופה עשתה החלטה הזויה, והפיצול הזה, וזה מוריד מהכיף, אבל בדיעבד, נוכח מה שהתרחש, והעובדה שאנשים לא כל כך יכולים עדיין לנסוע ממדינה למדינה עדיין בתוך אירופה, עצם זה שיש אירוח ביתי אסף, זה פתאום נותן לזה משהו שערך מוסף לסיטואציה בה אנחנו נמצאים.
בדיוק החזרה הזו לחיים, הרי באמת מה שהיה מדהים פה ומה שקרה פה בשנה האחרונה בעולם, זה שבכל העולם הרגישו את אותו דבר, אבל זה לא משהו שאנחנו בישראל עברנו, וזה רק אנחנו ואף אחד לא מבין אותנו, אלא כולם בכל מקום, יש מדינות שעדיין עוברות את זה, הרגישו את אותו דבר, ולכן החזרה הזו עכשיו מאפשרת לא לכולם, או לרבים, ולרבים יותר ליהנות לפחות מהחזרה של הכדורגל, כמו שהכרנו אותו.
עכשיו תשמע, הרי יש את האדוקים, שיתחברו לטלוויזיה, לא ילכו לעבוד, והם יתחנו את כל המשחקים.
זה רוב העם, אוקיי.
לא, כן, זה רוב העם. אבל הם רוצים לדעת, אתה יודע, מה
חייבים לראות? מה חייבים לראות, אם אני במקרה...
מה אסור לפספס?
הכל.
קודם כל, ביום שישי, ב8:30 בערב, מתיישבים מול המסך, כי יש לנו שרון דודוביץ' והוא לא ירד משם עד ה-11 ביולי, אז זה אנחנו לא מבקרים על זה בכל
מקרה. למה, בגמר אני לא?
כולל.
לא, 12.
כולל, כולל.
אוקיי.
ובכל מקרה, אבל מבחינת כדורגל, אז זה נבחר, זה מתחיל כבר באיטליה, טורקיה, שזה יופי של משחק פתיחה, כי זה נותן לנו קודם כל את איטליה בבית, ברומא, נבחרת שלא הייתה כבר בטורניר הקודם, במונדיאל, החליפה מאמן, נגד מנצ'יני, שהפך אותה גם לנבחרת מאוד התקפית, נבחרת מאוד מלהיבה, בלי כוכב על אחד, אלא באמת סוג של קבוצה, מאוד מאוד חזקה, והיא מתמודדת מול טורקיה, שמאז הטורניר הנהדר שלה ב-2002, לא ראינו נבחרת טורקית כזו. מאוד פטריוטית, מאוד נלחמת, אבל גם משחקת כדורגל עם לא מעט שחקנים שמשחקים בליגות הגדולות באירופה, בניגוד לשנים קודמות שהיינו בעיקר נבחרות טורקיות עם הרבה שחקנים מהליגה המקומית.
בוא נגיד שטורקיה לקהל הרחב זה לא להיט. איטליה כן. מה עוד יש
לנו? מי הפייבוריטיות?
איפה ספרד, גרמניה, צרפת?
צרפת מעל כולן. צרפת מעל כולן, כי כמובן הנבחרת שזכתה לפני רגע באליפות העולם, שמרה על הסגל שלה, ואפילו התחזקה, כי בשנים האחרונות החלוץ הכי טוב שלה, קרים בנזמה, לא היה בנבחרת בעל כל מיני
סקנדלים.
סקנדלים, איומים וסחיטות של חברים לנבחרת, אבל גם בצרפת לא יכולים להתעלם מהעונה באמת מדהימה שלו בריאל, או בכלל השנים האחרונות, והחליטו ככה, כל אחד מבטר קצת על האגו, ולהוסיף אותו לנבחרת. כמובן שיש לזה גם צד אחר, שזה יכול קצת לאפר את האיזון, כי היה שם חלוץ שירו שעבד בשביל השחקנים האחרים, ויש שם כבר כוכב על חדש אחד, וזה אחר, וזה אין בפה, אבל ביחד עם בנזמה זה מרגיש שצרפת הזאת, זו סוג של דרים טים בכדורגל, שאתה בדרך כלל קשה לנבחרות, זה קורה בקבוצות. בקבוצות כדורגל אפשר להביא שחקנים מכל מיני מקומות ולהקים קבוצות דרימטים כאלה. בנבחרת פחות רואים את זה, ומרגיש שצרפת הזו זה סוג של דרימטים מעל כל הנבחרות האחרות.
פוגבה, גריזמן, כל החבורה.
קנטה,
אמבפה, בנזמה, לוריס כמובן בשער. באמת יש פה שילוב של שחקנים שכבר מנוסים גם בזכייה.
ואריה שאל מקודם לגבי מה מסט, והנבחרת שנדמה לי תרגש אותנו, או אמורה לרגש אותנו, או אנחנו מצפים שתרגש אותנו, זו אנגליה, והשאלה האם, כי נזכיר חצאי הגמר והגמר, יש גם עוד משחקים, אבל חצאי הגמר והגמר בוומבלי, עם כרגע 80% תפוסה.
כן, ובדיוק, וזה כל בן יעלה ויעלה לקראת חצי הגמר והגמר. אנגליה תמיד מצפים ממנה, בטח באנגליה, בטח כל האנגלופילים בעולם כולו, וכאן יש לא מעט כאלה. יש שם כמה שחקנים מאוד מאוד מלהיבים, כמו מייסון מאונט וג'ק גריליש, וראינו השנה
סטרלינג.
ראינו השנה שתי הקבוצות שהגיעו לגמר ליגת האלופות, הן שתי הקבוצות שגם הן בעצם שולחות אחר בנציגים ליורו, כמו מכל המדינות, לא רק באנגליה. אנגליה הזו נראית מוכנה בשלה, בגלל שזה חוזר הביתה, it's coming home, הם משחקים את חצי הגמר והגמר בוומבלי. יש לה מאמן שעדיין לא סגור לגמרי על באיזה שיטה הוא משחק, ואחרי 5 שנים זה קצת בעיה להגיד את זה על מאמן. מצד שני יש לה כוכב על אחד, וזה הארי קיין, ומסביבו אנשים שמבינים שהם צריכים לעבוד עבורו. אנגליה תהיה מלהיבה בכל מקרה, בגלל כל הסיפורים מסביב, בגלל הקהל שיש שם ויתמוך, ובגלל שאנחנו מכירים את האנגליה, ואנחנו יודעים שבסוף, אם הם לא יזכו, זה יגמר בכזה שברון לב, עם איזה החמצת פנדל, עם איזה כרטיס אדום, זה תמיד נגמר ככה הרי.
אני עוד שמח על 66, מחנך.
זה הדבר הכי שיש מה לשמוח. אסף כהן, ספורט אחת, תודה רבה, חודש עמוס לכולנו בקרוב.
תודה רבה, ביי ביי.
תודה, אז לפני שנצא רק לכמה הודעות, שוב נזכיר, גפן פרימו זכתה בערד, במשקל עד 52 קילוגרם, אחרי שניצחה יריבה מאוזבקיסטן.
אוזבקיסטן בטוח יהיה עירו.
שספגה 3 עונשים, מדליה הראשונה שלה באליפות העולם, רק נזכיר, גפן פרימו לא תהיה באולימפיאדה, כי מכיוון שבמשקל שלה יש את גילי כהן, שהיא הנציגה שלנו לטוקיו, אבל תראה, אפרופו דיברנו על עומק, ובכדורגל פורטוגל, תראה מה יש לנו בג'ודו.
עומק זה פקקי תנועה.
ראיתי הרבה עומק בשערי צדק. דיברנו הרבה כדורגל בחלק הראשון, דבר הרבה כדורסל ובלגנים.
לא דיברנו על כדורגל, איזה כדורגל. דיברנו על החתמות של שחקנים וועדות.
למה? היה קצת יורו.
ועדות משמעת.
דיברנו קצת יורו. דיברנו ונדבר בשעה הזאת בהמשך על הקופה, שגם שם זה לא בדיוק כדורגל, אבל זה עדיין קופה אמריקה. אבל אנחנו רוצים לדבר על כדורסל. אתמול נפתחה סדרת חצי הגמר הראשונה בין מכבי תל אביב להפועל אילת. מכבי תל אביב ניצחה 88-72, 1-0 שם. היום הסדרה השנייה תיפתח בין חולון לגלבוע גליל.
אמת.
ואנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לאוש קדי. וואלה ספורט, אהלן.
ערב טוב. את הכובע כבר הסרתם לפני גפן פרימו,
אבל... כן, לא, דיברנו, בטח, דיברנו, מה זה דיברנו? כאילו דיווחנו על זה, ניצחה את האוזבקית, 3 עונשים, באולימפיאדה היא לא תהיה, אבל הישג גדול. יש לך משהו להרחיב?
לא, אבל פשוט כל פעם שיש איזה סק כזה ישראלי, כל הכבוד, באמת, אנחנו
אנחנו לא מדינה שרבויה בהישגים, אז כל
נתנו, את זה, נתנו את זה פה בפרסום ראשון, רק שתדע. איך שזה נגמר, נתנו את זה פה בדיווח, אף אחד לא שמע את זה במקום אחר, אני יכול
להציע. שמעו את קצה האיפון, שמעו אצלנו בתוכנית.
לא היה איפון, אבל יש לו, אבל בסדר.
לא חשוב שיהיה מזרי.
אבל כן, כן, יהיה הישג גדול. אבל בוא נדבר על ענף אחר שנותן לנו הישגים, אבל בוא נדבר על הליגת העל שלו.
משחק גדול מחכה לנו ערב, כן, משחק גדול מחכה לנו ערב. בוא נתחיל מהערב, לא
נתחיל מהערב.
כן, גלבוע גליל.
למה זה גדול?
תמיד הסדרה של 2-3 יותר גדולה מ-1-4.
בעיקר בגלל האווירה שיש בחולון, מה שקרה שם בסדרה נגד נס ציונה, באמת, לא זוכר, אווירה כזאת, אולי, אני מרגיש את זה אחרי כל השנה של הקורונה, שקצת מבאס, אז עכשיו שיש לנו אווירה כדורסל, אתה יודע, גם כללות וזה, זה גם חלק מהאווירה פה, אז...
לא מרגיש שטיפה בחולון, הרי זה קרה השנה כמה פעמים, אבל טיפה לפעמים עוברים את הגבול,
לא, 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 אני אגיד לך משהו, כשיש אלימות פיזית, או כללות ברמה אישית, אפשר לדבר ככה. אני לא חושב, היו שם התנהגות שאתה יודע, לא, אני לא הייתי מביא את הילד שלי למשחק.
אז פה אנחנו רגע,
לא, אני לא הייתי מביא את הילד שלי למשחק, שיעמוד ככה, אבל לשבת ביציע הרחוק, בלעודד, אין בזה שום בעיה.
זאת אומרת, לא היית מוכן שהוא יהיה בחלק הזה, אבל כן להביא אותו כאילו בשביל האווירה.
כן, האווירה מדהימה, שמע, אני... בסוף, אתמול דיברנו פה עם טל דן, הייתה אווירה שבאמת לקנה במה שחולון מסוגלת לייצר, זה נותן לה המון... אריה, אני לא זוכר אם ראיתי לך באולם בחולון בשנה, שנתיים האחרונות.
לא. בדיוק מה הסיבה שדיברת.
אז קצת אנחנו...
לא, אני, אתה יודע...
אני אומר לך, אריה, אל תהיה כל כך רגיש.
שקדי, תשמע.
זה הספורט הישראלי, אריה.
תקשיב, יא חביבי. אני גדלתי במגרשים פתוחים. ולידי בדרבי ברמת גן, אני מדבר בכדורגל, דקרו סוס משטרה עם סכין, עברתי דברים בחיים והכל. זה לא נעים, נגיד לך, אני אספר לך, אמרת הבן שלך, אני אספר לך הבן שלי, אתה זוכר את הדרבי באדר יוסף? הדרבי, כן. אמרתי, פעם אחת אני אקח את הבן שלי, הוא גר שם לא רחוק, לקחתי אותו על משחק. הילד במחצית אמר, תוציא אותי מפה, לא רוצה לחזור אותו, משחק כדורסל. עכשיו, לא היה שם מכות ולא היה שם כלום.
אבל זה שונה, זה לא, אני אגיד לך משהו, משחקים, זה לא עכשיו אנחנו מביאים אותו עכשיו פה למשהו שהוא קרוב לאלימות, בסופו של דבר היו שם קצת כללות, אני לא לרגע מצדיק את הכללות, והיו שם גם דברים שנאמרו כלפי ארז אדלשטיין במשחק האחרון, שקללו אותו בקרוב, שממש לא לעניין, אבל בסופו של דבר זה חלק מהמקום, חלק מהמקום, אני חושב מה שמייחד פה את חולון, הדבר החם הזה, האמוציות האלה, וצריכים, אלא ללמוד לחיות עם זה, זה לא משהו שחורג מפרופורציות.
אני מתנצל שקדי שלקחתי אותך לשם, בוא נדבר מקצועית, בוא נדבר לקראת פתיחת הסדרה היום, מי פייבוריטית, למה, כמה, איך ומה?
אני אגיד לך, אני שואל אנשים, מאז שחולון עברה את נס ציונה, קצת התחושות, רוב האנשים מסתובבים עם תחושה שגלבוע גליל הולכת לעבור את חולון.
הפתעת השנה, גלבוע, אני הייתי אומר.
מעולה. עכשיו, נגיד לך משהו בעניין הזה? אנחנו נדבר אחר כך על יוון ופנאתינייקוס. אני מסוגל להבין את קטש, למרות שאני נגד התרת חוזים באמצע. את ליאור ליובין, אני פשוט לא מסוגל להבין. איך בן אדם עזב קבוצה שהוא כזאת נחמדה שהוא בנה, ממש פרויקט שלו, בשביל להיות עוזר מאמן.
אני אגיד לך משהו, נראה אנגלית תקדים, שלפני החטא עם משהו הבלקנית, והוא אמר, עברנו פה איזשהו טראומה, שעברו שתי טראומות, הוא ציין את זה. הטראומה הראשונה הייתה טראומה באמת עם השחקן שלהם, שבמצא בבית חולים, ועבר תאונת דרכים. הטראומה הראשונה הייתה עם לובין, שהמאמן קם והלך, והם ידעו לצאת מזה, ולזכותו של אבישי גורדון מגיע, באמת כל הכבוד הזה שהוא הצליח להיכנס לנעליים שלו, אבל עוד יותר לעוזר גיא קפלן, שהוא מקבל שבחים, הוא בעצם, לפי מה שאני מבין, הרוח החיה מאחורי הקבוצה הזאת, וזה גם המקום, כי מאוד מאוד נוח לשחק בגלבוע.
נכון.
וזה פשוט, זה נגבר. יש קבוצה טובה, יש שם תחקנים טובים מאוד. אני באמת, הלחץ הוא לא על גלבוע. עכשיו, את אתמול כבר אמרתי את זה, ששאלו אותי, האם לאלעד יש מה למכור נגד מכבי, אז כשקבוצה לא מגיעה עם לחץ, זה לא סימן טוב, כי אתה רוצה שיהיה לך בקבוצה את הלחץ הזה להצליח, את הפוש שאנחנו רוצים לעשות את זה, אז אני לא חושב שלבוא ולהגיד על גלבוע, שהלחץ לא עליה זה דבר כל כך טוב, אני כן חושב שהשחקנים של גלבוע, בעיקר תומסון שהיה שם גם בשנה שעברה, ויפתח זיו וארצי, יש להם איזשהו רצון לעשות את הקפיצה הזאת לכיוון הגמר, וכמו שאמרתי, חולון, הלחץ מאוד מאוד גדול עליה, אבל היא כל כך מנוסה.
תשמע, מכיוון... אתה יודע, אחת השאלות שאסור, שאנחנו תמיד אוהבים לשאול, ואף אחד לא אוהב ששואלים אותו, את מי היית מעדיף בגמר או משהו כזה. אבל בוא, מכיוון שמכבי...
לליגה שלנו, אבל זה ברור מעדיף שחולון.
אני חושב שמכבי מעדיפה את חולון ולא גלבוע.
את חולון?
כן, גלבוע. גלבוע השנה עשתה למכבי את המוות, ניצחה אותה פעמיים, הצידה עוד משחק בשתי נקודות. חולון, מכבי גברה עליה... נכון שיש פה איזשהו עניין של שחולון גבוהו כמעט מכבי הפסידה לבחת עם הגביע, אבל זה רק כמעט. גלבוע השנה עשתה למכבי באמת את המוות, נכון, דיברנו על האווירה והכל, בסוף חולון תצטרך לבוא ולנצח ביד אליהו, מה שהיא עוד לא עשתה, וקיבלה פעמיים בראש, וגלבוע בוא נתחה שם, אז אני חושב שמכבי מעדיפה את חולון.
אז נחזור למשחק הזה, הסדרה עוד לא התחילה, ואני חושב שהיא תוכרע בעמדה מספר אחת. ולמה? מכיוון שחולון איבדו את טיירוס מגי, שלדעתי הוא היה שם, אני לא אגיד לך חצי קבוצה, שחקן סופר משמעותי.
שחקן מדהים גם.
נכון, ויפתח זיו חייב, עליו בסוף, אני אומר, על הקבלת החלטות שלו ב3-4 דקות האחרונות.
כן, ואנחנו ראינו את זה בסדרה של נס ציונה עם חולון, נס ציונה הגיע בסוף עם רכז וחצי, עם פטריק מילר וקצת לימונד, וקצת ברבע אפילו הייתי אומר, אז שפטריק מילר יצא בעבירה חמישית במשחק האחרון, נגמר התדרה, אז חולון יש את טי-ג'י אריס, הוא מצוין, והוא מחזיק אותם, ואחרי זה ניב מיסגב נכנס שם, אתה יודע, כמה דקות, אחרי זה יש שם את קולובסקי, שהוא לא רכז, אבל מרבל החלטות. בגלבוע, יש ארבעה גרדים שסוגלים לרכז, שזה יפתח זיו, גיל בני בא מאחוריו, תומסון וקזין. אז יש פה גם חבר'ה שיכולים להפעיל את הלחץ על חולון, ובגלל זה, כמו שאמרת, דווקא בעמדות הגרדים יש יתרון לגלבוע, ויש לה גם יתרון בפנים. ישנה, גם בלקשיר וגם פלויד, הם שחקני פנים מאוד איכותיים, אז מה ואיפה היתרון של חולון? ברוח.
בקהל,
ברוח, בניסיון.
היית סגרנו מעגל? התחלנו בקהל, סיימנו את במקהל.
ובפנימי, כי אני חושב שבסוף יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בסדרה הזאת, יהיה עליהם לחץ, והוא יצטרך להיות האיש שם שיעזן את זה.
ועוד דבר מעניין, אתה רואה שני מאמנים שהם פשוט הפכים אחד של השני.
שתי קבוצות שהם
הפכים. לא, אחד היסטריה מדקה ראשונה, והשני עומד, ידיים שלובות, קול. אתה יודע, זה מאוד מעניין הניגוד הזה.
טוב.
אני לא יודע מה תמיד יותר טוב, אתה יודע?
שמנצחים.
בדיוק. ואז ככה זה הכי טוב. אורש קדי, וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה לכם.
מקווה שהוא ייקח את הילד שלו, אבל כן למשחקים, אתה יודע, בכל זאת שיהיה לי.
את הבן שלי כבר לא ייקח.
לא ייקח יותר. טוב, אפרופו דד הסייבני, אנחנו רוצים לקפוץ לאדם שאצלו חופשה ועבודה מתערבבים ביחד, בזמן שאנחנו רואים כל מיני תמונות של כדורגלנים, ואתה יודע, בחופשות, ביוון, בכל מקומות, הוא נוסע לעבוד ביוון, אבל גם להיות ביוון. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לארלה וייסברג, וואלה ספורט, שנמצא עכשיו באוהקה, במגרשה הביתי של פנתינייקוס. אהלן ארלה.
אהלן חברים, ערב טוב.
הכל בסדר?
כן, מצוין. אתה יודע, יוונים בישראל זה פסה, אנחנו בעד ישראלים ביוון.
יפה, נכון, בדיוק, הישראלים ביוון. אז בוא נעשה סדר.
רגע, איך היה הסגרים והקורונה וכל
הבלגן? אין קהל במגרש.
הכל כמעט כרגיל.
בחוץ.
כן, הכל כמעט רגיל רק בחוץ. זהו, המסעדות אפשר לשבת רק בחוץ ולא בפנים, ויש להם איזה מין... מנהג מוזר כזה ללכת עם מסכות ברחוב. לא יודע מאיפה הם הביאו את זה.
אני לא זוכר דבר. אתה יודע, מותר להם עכשיו לשבור צלחות רק עם כפפות. זה חלק מעניין של
הקורונה.
בוא נעשה להסביר, אנחנו לא עושים חיים שכאלה עם ארה לגבי לשאול איך החופשה שלו ביוון, אלא היום בחמישה לשמונה בספורט אחת, משחק מספר 3 בסדרת גמר הסל ביוון, פנאתינייקוס מול לווריו, בוא נעשה רק להסביר למאזינים, אולימפיאקוס לא נמצאת בגמר, כי אולימפיאקוס עודנה בליגה השנייה, גם קבוצות כמו אייקה ופאוק ואפילו פרומטיאס שבשנים האחרונות גם הם נפלו, והגיע לווריו, קבוצה די מפתיעה, אבל היא לא הולכת לנצח את הסדרה היום במשחק מספר 3 פנאתינייקוס, זה לא 3-0, אלא זה 1-1, אחרי המשחק הראשון שהיה די קל לפנאתינייקוס, הפסד במשחק השני, והרי הביאו את עודד קטש בשביל לנסות לבנות משהו לאירופה, אף אחד לא חשב שזה יתחיל להתבלגן בליגה.
זהו, בדיוק. קטש שהגיע, הקבוצה, הקמפיין שלה ביורוליגה היה כבר די גמור, לא די גמור, היה גמור, למרות שנשארה חצי עונה, והיה ברור שהמבחן שלו, קודם כל, זה קצת לייצב את הספינה ונזכות בדאבל. עכשיו, הוא יזכה כנראה בדאבל, הוא את הגביע הוא כבר לקח, וגם האליפות, אתם יודעים, קשה לי לראות את לווריו, מנצחת 3 פעמים את פנאתינייקוס, אבל העובדה שגם בחצי הגמר מול אייק הוא איבד משחק, וגם בשבת, בסדרת הגמר, הפסד בהערכה בלווריו, מציבה אותו בסיטואציה די בעייתית לקראת ההמשך. בגדול יש לו חוזה עם איזה אופציית יציאה לעונה הבאה, אבל אנחנו רואים למשל שנבחרת ישראל, איגוד הכדורסל, לא ממהר להודיע מי המאמן הבא של הנבחרת, כי יכול להיות, אתם יודעים, אם קטש להמשיך לעונה נוספת, אז יוכל להמשיך בנבחרת. עכשיו, לקטש יש שתי בעיות עיקריות. הראשונה, קוראים לה ז'ליקו ברדוביץ', כמה שזה נשמע מוזר, כי ביוון מסתובבת שמועה, שאני חייב להגיד לכם, אני לא הצלחתי לאשר אותה, גם לא לשלול אותה. עם המון המון אנשים שדיברתי, שמועה שג'ליקו ברדוביץ' עומד לחזור בקיץ, אולי כג'נרל מנג'ר, אולי כמאמן.
נזכיר, הוא בסוג של שנת שבתון מבחינתו, אתה יודע, הוא לקח קצת אחורה, ומחכה אולי לראות מי תהיה בקריירה עשירה, אולי התחנה האחרונה.
תראה, להביא אותו...
ברדוביץ' בשביל פאו זה כמו, לא יודע, זה כמו רלף קליין, פיני גרשון ודייביד בלט ביחד.
למכבי תל אביב.
אבל צריך להבין שאם מחזירים או אם מביאים אותו, זה לפתוח את הכיסים ביג טיים.
אז זה הוא לא בטוח.
הוא לא יבוא, הוא לא יבוא לתקציב של 5 מיליון יורו.
כן, תקציב של הקבוצה, כן.
כן, והבעיה השנייה של קטש היא בעיה אובייקטיבית, שהוא באמת, קודם כל הקבוצה שהוא קיבל, קבוצה די גרועה.
היא לא טובה, אני לא טובה, אני רואה הרבה משחקים שלה, היא לא טובה.
ואנחנו מכירים את שיטת המשחק של קטש. עכשיו, עמדת הרכז היא תמיד עמדה חשובה בכדורסל, אבל בכדורסל של קטש היא הרבה יותר חשובה, והוא פשוט משחק בקבוצה הזאת בלי רכז, עם הרכבים מאוד גבוהים, שזה בדיוק ההפך מהפילוסופיה שלו. ונמניה נדוביץ', הכוכב הגדול של פאו, שאתם זוכרים בטח את 39 הנקודות שלו ביד אליהו השנה, כבר 4 חודשים לא משחק, והייתה התפרצות קורונה, יש המון תנאים אובייקטיביים, אבל בסופו של דבר הקבוצה נראית רע, והוא סופג ביקורת, אז אף אחד לא באמת יודע להגיד מה יקרה, אני מניח שעד סוף החודש נדע, זה גם תלוי אם הבעלים ינקופולוס חוזר לתמוך בקבוצה או לא, אם יהיה קהל במגרשים ואז גם התקציב יעלה, יש המון שאלות פתוחות, אבל קודם כל קטש חייב לנצח, קטש וליאור לובין, בוא ניתן גם לו את הקרדיט, חייבים לנצח בשני המשחקים שנותרו, לקחת את האליפות, אז להגיע לקיץ ונראה מה תהיה הסיטואציה.
רק שנסביר, אם חלילה הם לא מנצחים, הבולן היום בשערי צדק, זה מתחת לאח, זה כלום לעומת...
כן,
אני מקווה. בוא נגיד ככה, אם פאו בפיגור, אני חושב שהוא מחליף את החליפה במצנח.
תשמע, אני מצנח עם מנוע. תשמע, אני קודם דיברנו פה על גלבוע חולון היום על הסדרה, ואני כבר ציינתי, אנחנו מדברים קטש וקטש, והוא באמת הסיפור, אבל את ליאור לובין אני ממש לא מצליח להבין איך הוא עזב קבוצה כזאת שהוא בנה בשביל להיות עוזר מאמן עם כל הסימני שאלה.
אתה יודע, בוא נעשה סתם חשיבה היפותטית, נגיד שקטש ולובין עוזבים בקיץ, אני לא בטוח שקטש כל כך מהר חוזר לאמן בליגה, גם מבחינתו יכול להיות שלמרות שאולי לא הצלחה גדולה העונה הזאת, אבל הוא יגמור עם דאבל וזה, יכול להיות שהוא יכול למצוא את עצמו באירופה. ליאור לובין ברגע שיחזור לשוק, אני חושב שהוא יהיה אחד השמות הבכירים, אם מכבי ראשון תחפש מאמן, או נס ציונה, אפילו גלבוע גליל, אתה יודע, לא חושב שיגרם לו נזק. ברגע שהוא יחזור לשוק, הוא יהיה מאמן מאוד מבוקש, אז אני מבין מה שאתה אומר, שכאילו... לעזוב קוטה בשביל לאמן ביורוליג זה ברור מאליו, לעזוב בשביל להיות עוזר מהם ביורוליג זה פחות,
נכון.
אבל לא חושב שהוא יגרם לו נזק מהמהלך הזה.
אתה לא רואה את אבישי, אתה רואה את אבישי לא ממשיך בגלבוע?
לא, תשמע, ברור שאיך שהקבוצה נראית מגיע לו, מגיע לו את האשראי הזה, אבל אתה יודע איך זה, לפעמים זה גם חשיבה שהיא רגשית יותר, ופתאום גלבוע יגידו, רגע, לובין הוא זה שבנה את הקבוצה, הוא זה שנתן את היסודות, אם אפשר להביא אותו חזרה, אנחנו רוצים את המאמן הכי טוב שיכול להיות לנו.
אני חוזר שנייה לקטש, ואני אתן איזשהו אימור הרלה, לא מבוסס על כלום, אבל אתה יודע, טיפה, אנחנו דיברנו פה לפני, מה זה היה, חודש הרי עם קטש, ואז בדיוק הייתה הגרלת שלב הבתים של אליפות אירופה, שזה יהיה בקיץ הבא כמובן, של נבחרת ישראל, והוא אמר, שמעת את זה גם בקול שלו וגם במילים, כמה הוא רוצה להיות שם. אימור שלי, אם הוא מסיים את הסדרה הזו, והוא מתחיל להרגיש רחש, כמו מהדברים שאמרת, בין אם זה אוברדוביץ' ובין אם זה שהקבוצה הולכת להיות תקועה במקום, הוא חוזר, ואתה יודע מה, הפתרון הפשוט זה ישראל, ולשוב להפועל ירושלים.
אני לא יודע אם הוא, אם זה נכון לא, ואם זה נכון להפועל ירושלים לחזור אחורה, בהמשך למה שדיברנו עכשיו על ליאור לובין וגלבוע גליל, נראה לי שמבחינתו ללכת לפנתינייקוס ואז מיד לחזור לשעין זה כמו הודעה בטעות או למסגר את עצמו באיזושהי פינה מאוד מסוימת, כי יכול להיות שכן החצי שנה הזאת יכולה לפתוח אותו למקומות אחרים, גם אם זה לא קבוצת יורוליג, אז זה קבוצות יורוקאפ או ליגת האלופות במדינות אחרות באירופה. אני לא חושב שהוא ימהר לחזור לישראל, ליגה ישראלית, בעיקר כשיש לו את העוגן הזה שנבחרת ישראל, זאת אומרת זה לא שהוא יישאר בכלל בלי עבודה.
טוב, בסדר גמור, אז היום משחק מספר 3, רק מילה אחת על לבריו, מאיפה הגיע? זה הפתעה מאוד מאוד גדולה, נכון, אין אולימפיאקוס, אבל עדיין הליגה היוונית שבלי אולימפיאקוס נחלשה באופן נכון. משמעותי, אבל עדיין אתה היית מצפה לראות שם את האיקה ואת פאוק ופרומטיאס, ובכל זאת יש תחלה.
אז אייק אתונה עברה עונה מאוד קשה עם המון שחקנים ותיקים של בגיל 35 פלוס, וסיימה רק במקום הרביעי, לכן היא הייתה נגד פנתינייקוס בחצי הגמר. ולבריו בחצי הגמר חזרה מ-0-2 ל-3-2 על פרומיטאס, ובהחלט הצלחה אדירה של הקבוצה הזאת, קבוצה בלי מסורת, בלי אירופה, בלי שמות גדולים, עם תקציב שאני חושב שבליגת העל שלנו היא לא מגיעה לפלייאוף. אז היא את שלה עשתה, זה בטוח.
בסדר, ארלה וייסברג, תהנה שם בהועקה, בכלל ביוון, בוא נגיד שלא יהיו דרמות, לפחות בגזרה של קטש.
נאחל למאמנינו הישראלים שלא יהיו דרמות.
תודה רבה, ארלה.
תודה לכם, ביי ביי.
טוב, בסדר, אנחנו נעקוב מה קורה שם, כאמור היום שידור ב-5-8, משחק מספר 3 בסדרת הגמר ביוון, עם פנתינייקוס ועודד קטש. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על בלגן אמיתי. ביום ראשון הקרוב, 13 ביוני 2021, אמור להיפתח הקופה אמריקה, אליפות דרום אמריקה בכדורגל. זה, עכשיו, מה שאמרתי, נכון, היו לנו כל מיני טעויות בשעה הראשונה, ותקנו אותנו. יכול להיות שעכשיו מה שאמרתי זה הטעות הכי גדולה. דור הופמן, ספורט אחת, אלן, מה נשמע?
בסדר גמור, ערב טוב.
בוא תעשי לי, יהיה קופה?
כרגע כן, כרגע
אותו ראש מתקן. יפה, שמעת מה אמר כרגע, נכון ל-7-21, שעון ישראל, יהיה קופה.
אני אסביר למה. קודם כל, כולם יודעים מה קרה מההתחלה, כמו כל טורניר הוא נדחה בשנה. היה אמור להיות בארגנטינה וקולומביה ביחד. קולומביה פרשה בגלל מצב מדיני ביטחוני, ארגנטינה בגלל הקורונה, וזה התגלגל לברזיל. היא זאת שלקחה את זה מסיבות בעיקר פוליטיות, אגב.
וברזיל זה המדינה, בין השלוש מדינות הכי חמורות כרגע בקורונה בעולם.
נכון, וגם יש שם בעיות מדיניות, יש כאילו שילוב של ארגנטינה וקולומביה ביחד, אז את זה יש בברזיל, ושם החליטו לקיים את הטורניר הזה, ובגלל המעבר הזה לברזיל, ברגע האחרון, עם כל המצב, אז זה באמת כל הזמן עומד בספק, כי גם הנבחרות האחרות לא רוצות להגיע למקום כזה, וגם מה שקרה בימים האחרונים, זה שעלו דיווחים ששחקני נבחרת ברזיל עצמם לא רוצים לשחק, כדי לא להזדהות עם הפוליטיקאים, בולסונארו בראשם, ולקחת חלק בעניין הזה.
עד שהגיע ההודעה הערב.
זהו, ואז בימים האחרונים באמת יש איזושהי התפתחות, היו הרבה מאוד שיחות גם עם נשיא התאחדות הברזילאית, שהוא שקוע בצרות משל עצמו, הטרדות מיניות, כל מיני דברים כאלה, וכנראה שהגיעו לאיזושהי החלטה שישחקו. יחד עם זאת, אני חושב שביום רביעי, אחרי המשחק שלהם במוקדמות המונדיאל מול פרגוואי, השחקנים של ברזיל או הקפטנים של הנבחרות בדרום אמריקה, יגידו מה הם חושבים על המצב, הם יביעו את דעתם, הם יביעו איזושהי עמדה נגד כל מה שקורה, ובכל זאת ישחקו, כי כרגע אני חושב מה שחשוב להם, זה להעביר באיזה צד הם נמצאים.
זה מזכיר...
הם יכבדו את האירוע.
זה מזכיר קצת את המחאה של שחקני NBA נגד דונלד טראמפ.
כן, האמת שיש בזה מין הדמיון, בגלל שמכבדים את האירוע, קודם כל, והם יודעים כמה זה חשוב לתושבים במדינות האחרות גם, שהטורניר הזה יתקיים, בכל זאת כדורגל בדרום אמריקה זה הרבה יותר מסתם ענף ספורט או משהו כזה.
ואנשים מחכים לזה המון, באמת מחכים, ואתה יודע, גם בטח בשנה האחרונה, איזשהו מקור לשמחה.
כן, צריך לקרוא את ההודעות, אגב, גם של... יש עכשיו, זה מה שמעניין, שאנחנו שבוע לפני הטורניר, ורק עכשיו יש הודעות רשמיות של נבחרות, אנחנו משתתפים.
מדהים.
עד כדי כך המצב היה לו ברור, ובתוכן של ההודעות האלה אפשר להבין כמה זה באמת חשוב להם, למרות המצב בברזיל, למרות כל השינויים, למרות כל מה שקורה, וזה יהיה מעניין, כי הרבה נבחרות יישארו בבית, פשוט יטוסו למשחקים ויחזרו הביתה רק כדי לא להיות בברזיל, אבל השורה התחתונה היא כרגע, כוכבית, סולמית, סימן קריאה, יש.
אז כרגע יש, וזה מתחיל ביום ראשון, ואנחנו כמובן בספורט אחת עם כל השידורים, לתוך הלילה וגם בערבים, וזה בחפיפה ליורו, אז הולך להיות לך, אתה לא תשען הרבה דור. לפני שנגע מקצועית, שמעת מקודם, הוא אמר פוליטיקה בתוך הנבחרת, הייתה ידיעה ביום ימיים האחרונים, שבולסנארו, שבאמת זה... קצרה יריעה מלהרחיב עד כמה הבן אדם הזה הוא עושה נזק לברזיל, אתה יודע, ברמה של, של אנשים מתים ברחובות עם, עם הטיפול בקורונה.
ועדיין יש רבים שתומכים בו.
בסדר, אתה יודע, לא, בני אדם זה לא דבר הכי חכם שיש בעולם. ויש ידיעה, נכון דור, שייתכן והוא יחליף מאמן, יביא מאמן שתומך בו במקום צ'יצ'י, המאמן כרגע של נבחרת ברזיל, שנגדו.
כן, המאמן כרגע הוא די אויב הציבור, בטח אויב הציבור שתומך בבולסונארו, כי הוא זה שעומד מאחורי השחקנים. השחקנים לא רוצים לשחק, והוא זה שמנהיג אותם במרד הזה, נקרא לזה ככה, ולכן הרבה מאוד מאוכלוסיית ברזיל, יש אפילו השטג בטוויטר ובזה, להוציא את צ'יצ'ה, להעיף אותו.
בגלל הדעות ביקוחים, שלו?
בגלל הדעות שלו.
זה אבל, נורא.
ברור שלא בגלל ההישגים, הוא גם מביא להם קופה אמריקה, וגם לא נבחרת הכי טובה.
הוא המאמן הברזילאי הכי טוב מזה המון זמן.
המון זמן, ובאמת צצו ידיעות על, ואני חושב שזה עוד לא ממש ידוע, אני חושב שאחת הסיבות שהשחקנים הברזילאים השתכנעו לשחק, זה כי זה לא יקרה, כי צ'יצ'ה לא יהיה פוטר ולא יביא את רנאטו גאושו, שזה הבן אדם שמזוהה עם בולסונארו, זה כנראה משהו שהחליטו שם בשיחות האלה, אני לא רואה איך ברזיל ממשיכה לשחק, ידיעה שהמאמן שלה יפוטר, זה לא הגיוני, כי הם מאוד אוהבים אותו.
לכו תראו בנטפליקס את הסרט על פלא, ועל מה שם כל התקופה של הרודנים, ואיך, שכחתי את שמו כרגע, הרודן של ברזיל בזמנו, איך הוא התערב גם בעניין הנבחרת, כי הנבחרת זה הדבר, הכדורגל הדבר הכי חשוב בברזיל.
מה, אתה לא זוכר את ארגנטינה 78?
גם כמובן, וזה חוזר כאילו בקסות דמוקרטית, אבל טוב, זה בין בלגן, אבל בוא נדבר מקצועית, דור, מה יהיה עם ארגנטינה ומסי? זאת אומרת, גם מבחינת לשחק, וגם, כאילו, כל שנה בדרום אמריקה נותנים, בוא ניתן עוד הזדמנות למסי לזכות בתואר.
כן, האמת שיש תחושה כזאת, וזה היה אמור להיות אפילו אצלו בבית, באיזשהו מקום, שארגנטינה מארחת וזה, ואז הכל השתנה, וזה בברזיל, והעליונות של ברזיל היא באמת אדירה, רואים את זה גם במוקדמות המונדיאל, גם בטורניר הקודם, בקופה אמריקה, ו... ארגנטינה השתפרה, כן, סקלוני, המאמן החדש, כן עושה דברים טובים, אבל עדיין הפער, אני חושב, הוא גדול, בין ברזיל לכל, בין ברזיל אגב לכל האחרות, לא רק לארגנטינה, כדי שמסי באמת יזכה, צריך שיקרו הרבה מאוד דברים, למשל פרישה של שחקני נבחרת ברזיל הייתה יכולה להיות פתרון טוב.
זה יכולה לעזור.
אבל זו באמת אחת ההזדמנויות האחרונות שלו לזכות בתואר, נניח זה והמונדיאל האחרון, הוא יצטרך עזרה מאחרים, וזה מה שהם באמת מנסים למצוא בארגנטינה, את הפורמט הכי טוב סביבו, כן, אבל אני לא חושב שזה תלוי בהם, בטח עכשיו שזה יהיה בברזיל, זה עדיין בידיים של אלופת דרום אמריקה, גם את זה אסור לשכוח.
כן, ונזכיר שגם יש את אורוגוואי עם סוארז וקווקווני, ובקיצור, מיום ראשון, כל השידורים כפוף להוראות המדרום
אמריקאי.
הקפידו לעקוב אחר.
אנחנו נפרסם בכל הפלטפורמות, אם האם אכן הקופה יוצאת לדרך או לא. דור אופמן, ספורט אחת, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
ואנחנו בערב כיפי לספורט הישראלי, מדליית ארד באליפות עולם, גפן פרימו כאמור זכתה, ואנחנו מברכים ומשפחים אותה משקל עד 52 קילוגרם, כמובן לנשים, היא באולימפיאדה לא תהיה, גילי כהן על התקן שלה, אנחנו בכל משקל יש מתחרה או מתחרה אחד, אבל באמת כל הכבוד לגפן פרימו.
יש לא... משקל גם 150?
למה, אנחנו, אתה רוצה לקחת אותי לשם?
לא, לשלוח את קופמן.
לא, אבל מעל.
מעל.
הבנתי. טוב, אנחנו רוצים לדבר על טניס, והרולאן גארוס נמשך, ולא מעט עניינים, ואפילו כמעט סנסציה גדולה הערב, ולשם כך אנחנו אומרים שלום וערב טוב לעמית נאור, פרשן ומאמן טניס, אהלן עמית.
היי שרון, ערב טוב, היי ערב.
אהלן.
הכל בסדר? אתה שומע אותנו טוב?
כן, אני שומע אתכם מצוין, או. אני פשוט גם בחצי עין מסתכל על נדל שם, נותן שיעור לאיטלקי השני.
מה התוצאה כרגע?
האיטלקי הוביל 5-3, אבל 7-5 מערכה הראשונה לנדל.
הבנתי. בוא נדבר קודם כל על הסנסציה שכמעט התרחשה. נובק ג'וקוביץ' עולה הערב למעשה למשחק מול מוסט. האיטלקי בן 19, בחור לא יותר מדי מוכר כרגע, גם לא, אולי עכשיו הוא מוכר. ו... 7-6 בשתי המערכות הראשונות לאיטלקי, זה היה נראה בדרך לסנסציה גדולה, ג'וקוביץ' לא נראה טוב, ואז מהפך, אבל לא רק בגלל ג'וקוביץ'.
רק בגלל ג'וקוביץ', אני אעזוב את, את הסמנטיקה. ג'וקוביץ' הלך לחדרי הלבשה להפסקה קצרה אחרי שתי המערכות הראשונות, חזר, התנפל עליו, האיטלקי מעט נסוד אחורה, ומאותו רגע הוא פירק אותו פיזית.
6-1-6-0, אני אגיד שתי, מערכה שלישית ומערכה רביעית.
וב-4 במערכה החמישית האיטלקי כבר פרש. זה פשוט מדהים שנדל 35, ג'וקוביץ 34, וזה ברור שהם מנטלית וניסיון והכל, אבל פיזית הם הרבה יותר חזקים מהחבר'ה הצעירים האלה. וכנראה שזה קצת שונה בקטע הזה במקצועות ספורט אחרים. דרך אגב, גם הטניס עבר שינוי, כיוון שאני זוכר ששחקנים בגיל 30 כבר דידו על המגרש.
עמוס מנסדוב פרש, אם אני לא טועה, עוד לפני גיל 30.
כן, אבל יש המון פציעות גם.
לא, אבל זה תקופה אחרת. היום החבר'ה מסוגלים להמשיך, למשוך עד גיל. וזה לא,
הם דואגים לעצמם הרבה יותר טוב. הם מתרכזים גם, דרך אגב, בטורנירי הגרנד סלאם בעיקר. ואז באמת העובדה שג'וקוביץ' בא עם 200 ומשהו משחקי גרנד סלאם, נותנת את ההבדל אחרי שתי מערכות של 7-6 והוא לא מתפרק. אבל פשוט אני רוצה להגיד לך שזה קודם כל פיזית הם הרבה יותר חזקים. זאת אומרת, אם ניקח את דור הביניים, גם כן חבר'ה צעירים ברטיני, ציציפה, שהם כבר כמה שנים ורב, כמה שנים בטופ, אז הם יכולים לעמוד איתם פיזית. אבל החבר'ה הצעירים שבאים 19-20 מאוד מאוד מוכשרים. שני האיטלקים האלה מוכשרים בצורה בלתי רגילה, זה לא ספק שחקנים של טופ 5, אבל כרגע, בעטוב מחמש, ברולאן גארוס, זה האיירון מן של הטניס, ג'וקוביץ' ונדאל עדיין פיזיים יותר.
אבל זה, אני רוצה דווקא, ההיגיון אומר, בוא נדבר שנייה על הגדולים, וגם יש מה לדבר על פדרר, ועכשיו נדאל משחק, שנייה עם זה. יש את החבר'ה הצעירים יותר, זאת אומרת, עד גילי 24-25, אנחנו כן רואים אותם במאסטרים, לוקחים, אם זה ציציפס, אם זה מדוודה, וזוורב כמובן, שבמאסטרים זה הולך, בגרנד סלאמים הרבה פחות, אבל נדמה שאין להם, אין להם את המנטליות של השליטה והיציבות הבלתי רגילה שהורגלנו אליה ב-15 שנה האחרונות עם השלישייה הזאת, ג'וקוביץ', פדרר ונדל.
אבל בוא נבדיל בשני דברים. יש משהו שונה טיפה בגרנד סלאם, בגלל שזה 128 שחקנים ו-32 מדורגים, אז המפגשים מתחילים בשמינית גמר, רבע גמר, אוקיי? וג'וקוביץ' ונדל, ג'וקוביץ' ברגב זה הרבע גמר הכמעט 50 שלו ברציפות, משהו כזה. אני מדסל אם אני כזה
טועה בזה. אתה לא רחוק.
אז רק שתבין, הם מגיעים לשלבים האלה קודם כל. ואז בשלבים האלה, אוקיי, let's see what you can do, אתה יודע, ואז מביאים את הניסיון ומביאים את הכל. אבל הם לא נופלים בדרך. ומדוודב, אתה יודע, מדוודב השנה הוא נראה לא רע פה ברולאן גארוס, אבל הוא מעולם לא עבר סיבוב ראשון ברולאן גארוס. זאת אומרת שזה לוקח זמן עד ש... אתה יודע, טים לקח את המאסטר, את הגרנד סלאם הראשון שלו, אחרי שהוא קיבל שיעורים מנדל, פעם אחרי פעם ברולאן גארוס. ולכן זה כנראה לוקח זמן, לא כנראה, זה בוודאי לוקח זמן, אבל אני לכן התמקדתי בקודם כל בקטע הפיזי, בואו תעמדו איתם פיזי, ולכן הם רק בעיקרת גיל 24 מצליחים להתחיל לעמוד איתם פיזית. החבר'ה הצעירים זה עדיין קשה להם.
אז בוא נדבר על נדאל, שכרגע מוליך 1-0 במערכות, הוא מתמודד מול סינר, המדורג 18 בטורניר האיטלקי. שחקן אדיר, יצא גם לשדר אותו השנה. אבל נדאל כמובן שהוא הפייבוריטית וחמר, אבל זו יחסית שנה לא טובה שלו. הוא במונטה קרלו הוא לא ניצח, גם במדריד הוא לא ניצח. זאת אומרת, זה עונה לא טובה.
נכון, זה לא עניין שהיא טובה, כי הוא פירק את ג'וקוביץ' ברומא, והוא זכה בטורניר
בברצלונה,
אבל צריך לקחת בחשבון משהו אחר. השחקנים האחרים יותר מאמינים שיש להם איזה סיכוי לעמוד איתו. אבל כל זה נכון עד המגרש המרכזי באולנגרוס, ששם, תשמע, הוא הולך על התואר 14 שלו. זה הזוי. עכשיו, דרך אגב, אתה יודע, השבוע היה יום הולדת לו ויום הולדת לבורג. בורג הגדול שלט עם 6 תארים ברולאן גארוס. הוא הולך על ה-14 שלו. רק שיהיה לנו פרופורציות. ולכן אני אומר, תראה, בסופו של דבר, ג'וקוביץ' מאמין שהוא יכול לעמוד איתו 5 מערכות, ואם מישהו יצליח לעמוד איתו 5 מערכות, כי אף אחד לא ינצח אותו ב-3, אז אולי יש לו סיכוי כלשהו. אבל זה עניין של מה שנקרא, אתה יודע, השילוב של הפיזיות והמנטליות הזאתי, של אוקיי, בוא נראה אותך ב-4 שעות מנצח אותי על המגרש המרכזי.
נזכיר רק שאם אני לא טועה, הם אמורים להתמודד עליה בחצי הגמר, ויש גם את הסוגיה של
פגר. כן, אבל לעוד רק נקודה אחרונה בעניין הזה, למזג אוויר יש משמעות מאוד גדולה, בימים שחם בפריז, והמזג אוויר בינתיים היה די חם, המגרשים מהירים, ואז זה עושה את הנקודות יותר מהירות. אם יהיה לנו ימים קשומים, אז שיחפשו את התואר במיורקה.
בסדר גמור. עמית נאור, תודה רבה לך. תודה רבה. אריה, ראית אתמול את המשחק מספר 7 ב-NBA? קליפרס נגד דאלאס?
אני ב-5 כבר הייתי באולפן טלוויזיה.
לא, לא, זה היה אתמול בערב, ובאמת משחק כיף, ובכלל פלייאוף נהדר, אבל בכלל בכלל היה מענה, ובכלל בפלייאוף הזה לשמוע שוב כל מיני עבר, בשידורים הללו.
מטורף, הסדרה של דאלאס עם קליפרס.
הסדרה של קליפרס, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאופר שלח, שלום אופר.
אהלן חברי.
חזרת לקור מחצבתך ב-NBA, קודם כל מרגש קצת לחזור, לראות, אתה עדיין מצליח להתרגש מהחבר'ה הצעירים?
השחקנים יותר צעירים ממני כבר די הרבה שנים. זה מדהים איך אנחנו מזדקנים, והשחקנים כל הזמן נשארים צעירים, ומין תופעה משונה כזו.
אבל אני שומע מהרבה חבר'ה שבאמת נמצאים בתחום הזה 30 ו-40 שנה, שרגע, כמו מייקל לא יהיה, וכמו מג'יק לא יהיה, אז השאלה אם אתה מצליח להתרגש גם מלוקה.
כמו מייקל לא יהיה, ואני מאוד מאוד מתרגש מלוקה.
יפה.
רגע, לא יהיה, לא היה, זה בטוח, אבל תשמע, היה באמת משחק יוצא מהכלל אתמול, הרמת ביצוע במשחק 7 שאמור להיות לחץ, והיה המון כובד על הכתפיים, בעיקר של הקליפרס במשחק הזה, אחרי גם הכישלונות שלהם, גם בשנה שעברה, גם לאורך כל כך הרבה שנים, והמחצית הראשונה נגמרה 70-62, כששומרים, לא כשלא שומרים. אם אני לא זוכר כמה שלשות, לוקה דונצ'יץ' קלה 29 נקודות במחצית ועשה דברים באמת שלא מהעולם הזה, וקוואי לנארד הוא פשוט שחקן השני צדדים, אם תרצו, הגנה, התקפה,
הכי חשוב
שיש ב-NBA.
אתה יודע, אופר, אני שואל את עצמי, מה אומר מאמן שמאמן שחקן כזה וקבוצה כזאת כמו דאלאס?
יאללה, אודרופ, זה מה שהוא אומר.
מה, אתה מבין?
תגיד לי אם אני צודק, אופר, שהסיטואציה הזו, הרי לוקה, אנחנו כבר יודעים היום, אנחנו ידענו את זה עוד לפני שהוא הגיע ל-NBA, קראינו אותו באירופה, אבל אנחנו יודעים היום, כולם, גם האמריקאים יודעים, מדובר בשחקן היסטורי. ברמה שלו, בוא נראה לאן ההיסטוריה תוביל אותו, או עתיד.
גם מייקל, בשנים הראשונות שלו, היה מלך הסלים של הליגה, עד שהוא הבין שזה לא הבין
שום מקום.
תזכור, אריה, שלוקה עכשיו, הוא קצת יותר מבוגר מהגיל שמייקל הגיע לליגה.
נכון.
והוא כבר בסוף עונה שלישית, כי אנחנו בעידן אחר. אתה יודע, אגב, אתמול שמעתי מהמשחק, שמעתי קצת פודקאסטים וכל מיני דברים שהתכונן לשידור, אז אמרו שהוא מעולם לא עמד בלחץ של משחק מספר 7, ואת זה אמרו אנשים שבחיים שלהם לא שיחקו משחק מכריע.
מספר 1 אפילו.
בעבדי פקצ'י.
אני לא שיחקו אפילו מספר 1.
ומה זה אומר עליך שאתה מקשיב לפודקאסט שלהם?
לא, זה נכון. הוא יודע לסנן. אבל לוקה דונצ'יץ' אתמול עם 46 נקודות, ויש תחושה, ויש למאמן מצוין, אחד המאמנים הכי טובים בליגה, ריק קיילר, גם אלוף שלקח לפני 10 שנים בדיוק את האליפות עם דאלאס. אבל זה לא הולך לשום מקום, בעיקר בגלל שאין מי שיהיה איתו. פורזינגיס, האכזבה גדולה מאוד, עם ארדווי ג'וניור, גם זה לא שחקן לבנות, מה שנקרא לבנות עליו לאליפויות. ואנחנו נורא מפחדים ששנים טובות מאוד של לוקה התבזבזו.
נכון, תראה, יש, אני חושב שגם פורטלנד, מדברים על זה עכשיו גם עם דמיאן לילארד, זה תופעה דומה, עומדות בפני שאלות, את השאלה האם לפרק ולהתחיל מחדש, ובדלף יש לי תחושה שזה מה שהם יעשו, כי לוקה צעיר, כי אתה יכול לבזבז במרכאות כמה שנים. אגב, אתה יודע, מכיוון שהיום הכוח הוא אצל השחקנים, והשחקן קובע במידה רבה לאיפה הוא ילך, כבר לקבוצות אין ברירה. כן. אם לוקה לא יהיה מאושר בדלס, אם הוא לא יראה שזה יכול להוביל אותו לאליפות, אז לוקה יקבע איפה הוא יהיה, כמו שלברון ושחקנים אחר, או קווין דורנט, קבעו איפה הם יהיו, אז אני מניח שזה ילך לשם, אני לא יודע אם זה אנרי קרליין, שכמו שאתה אומר, הוא מאמן לפחות התקפי, סופר יצירתי, ובאמת עושה דברים יוצאים מהכלל. התמונה אבל של לוקה דונצ'יץ' לא רק זה, גם, אתה יודע, במשחקים הקודמים, השישה הראשונים בסדרה, הוא היה נפלא, הוא קלה ביותר מ-40 נקודות פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל נגמר לו גם הכוח ברבע הרביעי. ועכשיו, אתמול הוא ניסה לעשות משהו אחר, הוא קצת נח ברבע השלישי, ואז התאבד בחמש דקות האחרונות כדי לנסות להחזיר את הקבוצה שלו, ולא הצליח. אתה ראית את התסכול על הפנים שלו, וכשהכוכב שלך, כוכב כזה, שהוא לא רק שחקן כדורסל ענק, הוא גם תופעה, ואוהבים אותו, והוא מכניס לקבוצה הרבה מאוד כסף, והוא לא מרוצה, הקבוצה כבר תעשה משהו. אני במקום פורזינגיס, לא קונה בית בדלס, נקרא לזה ככה.
אתה יודע, אופי, אני רוצה לספר לאריה.
אתה זוכר הרבה שחקנים של 2.20 מטר שהצליחו להישאר בריאים?
כן, פורזינגיס יש, היו קצת בעיות שתראה, בכלל, הפלייאוף הזה, דיברנו על זה עם אריה גם פעם קודמת, הוא מאוד מוגדר על ידי פציעות, כל הסדרה של הלייקרס פיניקס הוגדרה על ידי הפציעות שבתחילה של קריס פול ושל אנטוני דייביס, והפציעה של לברון לפני, תמיד היה ככה, עד שה-NBA לא יסתדרו כל את העונה, את כל הסיפור של העונה הסבירה, זה ימשיך להיות ככה, אבל ראינו בסדרה הזאת, קרלי, אגב, בתחילת כדורסל ראינו דבר מרתק, אחרי שני המשחקים הראשונים, אחרי שדלס ניצחו שני משחקים בלוס אנג'לס, טיילו עשה התאמה והלך נמוך, הוציא את זובץ מהחמישייה שלו, שיחק עם חמישייה של חמישה שחקנים כמעט אותו גובה, פחות או יותר, והתגובה של קרליל הייתה ללכת הפוך. הוא הכניס את בובן מריאנוביץ' ל3.60 מטר, או אני יודע כמה הוא בובן.
2.27 מטר.
בדיוק, כן, כשהוא מתכופף. הכניס אותו, שיחק איתו ועם פורזינגיס אזורית. זאת אומרת, עמדו מאחורה גם וגם לוקה, שהוא ב-2.6, 2.8, לא יודע כמה, בכל משחק הוא נראה לך, הוא כמו נדב NFL. שאני לא זוכר כמה הוא היה רשום, רק תמיד שהוא עמד על יד שחקן, הוא היה בפועל יותר גבוה ממנו. היו דברים נורא מעניינים מבחינת כדורסל, אבל בסוף הקבוצה יותר טובה לי.
יפה, אופר, אתה נהנה, גם אנחנו נהנים. תודה רבה, אופר שלך.
עונג גדול, ביי חברים.
ביי ביי.
הציוץ היומי בחסות
עכשיו בפלאפון, סדרת אייפון 12 5G עם הנחת טריידין עד 2,000 שקלים בהחזרת מכשיר ישן לפי הדגם, כפוף לתנאים, פרטים בכוכבית 0050. פלאפון, קונים בפלאפון.
תקשיב שרון, כשהייתי ילד, זה היה מזמן,
אני וסימון ומויזה קטן,
הייתה לי אמא פולניה זכרה לברכה, ואני אמרתי, היא עצבנה אותי, אמרתי, כל מה שהיא תגיד לי אני אעשה הפוך, עד שהבנתי שבעצם מי שמנהל אותי זה אמא שלי. אם אני כל הזמן עושה הפוך. למה אני
אומר לך? למה אתה אומר את זה?
מצד הדגלים. השאלה זה לא אם צריך לקיים או לא לקיים, אלא מי בכלל צריך את הפרובוקציה הזאת. וטוענים, סמוטריץ' ובן גביר, אנחנו נראה לחמאס שהם לא יקבעו לנו. אנחנו דווקא על הפעם ועל חמתם נעשה מצד גלים. הלו, מי מנהל אתכם?
משטרה.
החמאס!
מימנתי אותך.
זאת אומרת, באופן פרדוקסלי, לחמאס ולסמוטריץ' יש אינטרס משותף.
הבנתי. אני אתן את הקרדיט לציוץ הזה לאבישי סלוני מהטוויטר. הייתה הידיעה היום, גורמים בכירים בליכוד, אומרים כי בשעות הקרובות נתניהו צפוי לקבל החלטה דרמטית. מה אבישי סלוני אומר? נתניהו מצטרף לליגה הבלקנית.
הציוץ היומי בחסות
AA. עכשיו בפלאפון, מגוון דגמי סדרת סמסונג A החדשה עם 5 שנות אחריות, כפוף לתנאים, פרטים בכוכבית 0050. פלאפון? קונים בפלאפון.
טוב, אנחנו דקות ספורות לפני הסיום, ואני עדיין לא הצלחתי לרגש אותך לקראת היור. אתה אוהב טורנירים גדולים? כדורסל, כדורגל?
רק בטלוויזיה. רק.
לא להיות שם.
במקום שאנשים, ואני לא אומר לך את זה בגלל אסון מירון וכן הלאה. אני, כשאני הולך כבר לאיזה משחק עם אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, אני מכנה במקום הכי רחוק מהצדיון, אני יוצא לפני הסוף, אני נכנס בסוף ההתחלה, אני לא הולך למקומות שאנשים מסופפים
בהם. כל הצפיפות.
עכשיו, זה, אני מחדוק לי, זה מפחיד. זה לא רק ערד, מה שהיה בפסטיבל ערד, ואמירן שמע בזה. יש לי בעיה עם כל המקומות האלה שאנשים מצטופפים, וברגע זה מאבד שליטה, אללה ירחמו. היום גם, אני אגיד לך יותר מזה, היום אני כבר לא כותב בעיתון, לא בידיעות.
אז אין לך מה, אתה...
לא, בשנים האחרונות היה לי ויכוחים עם האורך שלי, לא ללכת למגרש. כי בטלוויזיה אתה מקבל לילוכים חוזרים. אתה רואה הרבה יותר טוב. אתה יודע איפה יושב עיתונאי או פרשן ביד אליהו?
שורה
16, כיסא 4. זה היה המקום שלי.
ככה זה גם היחס פחות יותר לעיתונאי.
ואז מישהו דורך על הקו בצד השני של המגרש.
לך תדע.
ואז זה כל האליפות כמה הוא נופלת, ואתה על זה צריך לכתוב טור.
אתה מבין? בסך הכל רציתי לרגש אותך לקראת היורו ושהולכים
לשידור. תראה תעשה בפאב. שמח או בפאב
אז כן. אתה פשוט תראה בטלוויזיה זה בספורט אחת כל הזמן גם יש לנו תוכנית כל לילה ברשת ב- 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 בחצות
אבל
סיכור.
לעת זקנה גיליתי עוד דבר תקסירים
יש לך את מה?
תקסירים
לא צריך
לראות
יפה.
הכל
אבל זה קצת שקר לפעמים
אם זה משחק שאני מעורב רגשית רק את השידור המלא חי וזה כל היתר מה אני צריך לבעוט באקווריום
יפה, טוב, תודה רבה לאורך השידור שר פלסנר אחרי לשידור ב-103 יציקה אהרון ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר בדיגיטל ג'וני דוב אריה מלינק, תודה רבה לך
נתראה בתקצירים
אני שרון דוד דוד שומע לכם לילה טוב, ביי ביי